ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1 2 1 2 1 2 1 2. בוקר, בוקר טוב, ברק סרי.
בוקר טוב, בוקר.
מה קורה?
בסדר, בסדר. הימים עוברים להם ככה
לאיתם?
לאיתם, נסים להתרגל לסטטוס החדש, למצב החדש, שבתות לא פשוטות, לא קלות, אבל איך רואים, לאט לאט, לאט לאט.
טוב, אני שמח שאתה פה, שמח שאתה פה. מקווה שזה גם מסך הדעת, שאני אוכל לך את הראש, תקשיב את האכילות ראש שלי, וזה ייתן איזשהו כיוון. באמת שאני רציתי בכלל להתייעץ בך הבוקר כבחיר... בחיר התימנים בארץ, בגדול. בכל זאת, אם יש מישהו שאמור להבין במה שקרה הלילה עם החוטים והתימנים, וזה ברק סרי, לא? אני טועה?
כן.
סיבר, באנדר, בינתיים, אני רוצה לשמוע לך איזה צלילון קטן שביקשתי להכין, אבל בינתיים תן את הפרספקטיבה שלך בכל זאת. יש לך את זה? הנה, הנה, תקשיב, ברק, תקשיב רגע, תקשיב. זה צלילים חשובים לבוקר הזה. יפה. אפשר לחגוג על הראש שלהם הבוקר, לא? אפשר לתת להם בראש. טוב, מה ראית? אבל שים בחלש. למטה, בחלש.
תשמע, תראה, איך אומרים, אנחנו עדה גדולה וססגונית. אני לא חושב שיש מישהו היום מבני עדה שמתגאה במה שהתימנים עושים, חוטים, עזוב, זה...
מה אנחנו לא יודעים על התימנים, בניגוד למה שאנחנו יודעים על העזתים והפלסטינים, שאנחנו צריכים לדעת? מה, הם יותר...
אני דווקא קראתי...
יותר... עם אור יותר עמי, פחות...
מה? קודם כל, בוא, תקשיב, מדינה באמת הכי ענייה בעולם, הכי באמת... כלום ושום דבר, זה, 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 זה תימן, ומדינה שנלחמת בגדול, בהתחלה מלחמות, אתה יודע, בין הצפון לדרום, בין השבטים שם, מאות רבות. זאת אומרת, אני חושב שכשיש להם יום יומיים שאין מלחמה, הם נהיים חולים. אני ככה, אתה יודע, קראתי במשך השנים, התעניינתי, פגשתי אפילו את שר ההגנה התימני פעם באיזה כנס באלף.
אני בטוח, תגיד, סבא שלי היה...
לא, תקשיב.
סבא שלי היה נגן כינור של המלך.
אבל זה משהו ב-DNA של התימנים. במשך מאות רבות של שנים, המלחמות הפנימיות, המלחמות בכלל.
מה הם רוצים מאיתנו? מה הם רוצים מאיתנו?
אני אספר לך סיפור. פעם אחת נסעתי והיה... הייתה איזו תוכנית צבאית בגלי צהל, וגם כן היה שם מלחמות גדולות בין הדרום לצפון, ואלו איזה מישהו שהוצק, אני יודע, תימנולוג, מומחה לתימן.
תימנולוג זה מעולה.
כן, כן, ואז, אתה יודע, התחילו לשאול אותו, דיברו על תימן, על המלחמה, אז אני אומר, הייתה מלחמת אזרחים קשה בין הצפון לדרום, ואז באיזשהו שלב, המראיין, אני לא אשכח את זה, שואל אותו, תגיד לי, יש שם באמת קרבות, וזה התחיל במלחמות של שבטים, על מה הם רבים? עכשיו, אתה שומע את התימנולוג הזה, משתנק, נחנק, מגמגם, לא מבין, לא יודע, אין לו תשובה למה באמת רבים, אני חושב שגם שם הם לא יודעים על מה הם רבים.
כי אני חושב
בשנים
שכל...
בשנים האחרונות יש קרבות גדולים, מעבר למלחמות הפנימיות, קרבות גדולים... מול סעודיה, סעודיה כמובן הסונית, החוטים שנתמכים על ידי איראן השיעית, והם תמיד, תמיד, ואתה רואה את זה גם עכשיו במלחמה שלנו מעזה, אתה רואה אותם שם 2,000 קילומטר מישראל, משתוקקים להיכנס למלחמה, בוכים על זה שהם רחוקים מישראל, ובינתיים, איך אומרים, מסתפקים בשיגור כתב"מים לעברנו, וכל מיני טילי שיעות, אבל לדעתי, באמת, אויב שעדיף שישאר רחוק, אבל...
כאשכנז...
אבל רק מילה ברצינות, תראה, אני מאוד מאוד ככה, כמובן, תומך במכה שניחתה על חודיידה.
עלף!
וכן הרבו, אבל אתה יודע...
עלף התחושות הקשות מבית, מה שנקרא.
לא, בוא, תשמע, עזוב, צריך לתת ולתת יותר קשה.
אתה לוקח אותי ברצינות הבוקר, זה בעיה.
לא, אבל אני אומר, אבל אתה יודע, צריך להיזהר... להקות בהם כמה שיותר, ולקחת בחשבון שדבר כזה יכול להתפתח לבאמת רב זירתיות מכל כיוון אפשרי, וזה...
רק כאשכנזולוג בכיר, אם אנחנו כבר בתימנולוג, אני כל הזמן שואל את עצמי, מה הם רוצים? מה, איך נדחפתם פה לאירוע הזה?
אני אומר לך, אז אני מנסתי לך הרצאה שלמה, אתה לא הקשבת.
כן, הקשבתי, אבל בסוף אתה יודע.
ב-DNA שלהם זה מלחמות.
אני מבין, אני מבין.
שם, כולם עם קלאץ' על הכתף.
אבל אתה יודע מה, לקחנו לכם, זה מה, עזה שלכם.
אני אומר לך, אתה רוצה לראות, אתה צריך לראות את התימנים.
אנשים שאוכלים את
קטנועים, ג'לביה, קלאצ'ניקוב על הכתף, גאט.
ומחסית לעניין, להביא לפה כתבם זה אירוע, תקשיב, זה לא...
כן, אבל בוא, זה לא פיתוח תימני, אתה מבין שזה הכל מאיראן.
ברור, איראנים לגמרי.
זה לא שהמדענים התימנים ישבו ושקדו על הטיל הזה שיגיע לישראל, בוא, קיבלו, לחצו על כפתור, אבל הם בכוח רוצים להידחף, אני גם שומע את האיומים, התגובה תהיה קשה, והתגובה תהיה זה, ואנחנו צריכים לצפות ש... שקט מהכיוון הזה לא יהיה למות המרחק הגדול.
בקיצור, רצית לשבח הבוקר ולתת מילה טובה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשאר העוסקים במלאכה.
קודם כל, מילה טובה, טוב שזה הגיע. אני אפילו, אתה יודע, רק אחרי הירי הסתבר שזה אחרי 200 שיגורים של החוטים לעבר ישראל. 200. זאת אומרת, באמת גילינו כאן סבלנות גדולה ויכולת הכלה ענקית, אבל באמת הגיע הזמן, וקודם כל, מילה טובה לכולם, למי שהחליט, ראש ממשלה, שר ביטחון. אגב, שר ביטחון נעלם מכל התדרוכים של ראש הממשלה ומכל ההצהרות, אין שר ביטחון בישראל. אליבא דנתניהו, אז מילה טובה גם לשר הביטחון יואב גלנט, ומילה טובה גדולה לכל...
ליסנו האמיצים.
ליסנו האמיצים, המודיעין וכו' וכו'. זה באמת הייתה מכה, בניגוד למכה, איך אמר איתמר בן גביר, הדרדלה, מכת התגובה באיראן.
אתמול אמר בומבה.
המכה לתימן, אתה יודע, לעבוד שם ככה מכיוון הנמל. בהחלט, בהחלט מכה, ובוא נראה איך זה, בוא נראה איך זה יתפתח. ובינתיים, שתקע בינתיים, בעודנו מדברים. משפחת נתניהו ככה מסדרת סידורים אחרונים של המזוודות הרבות שיצאו הלילה. משפחת נתניהו. המזוודות הרבות שיצאו הלילה לכיוון וושינגטון, הלילה יוצא ראש הממשלה, ובטח על רקע מה שדיברנו עד עכשיו, ההתחממות, ההסלמה, גם בחזית התימנית, בטח בחזית הצפונית, כמובן בעזה. שאלה, האם זה המקום, זה הזמן לטוס בעת מלחמה?
מה, יש לך ספק בכלל?
אני, בוא, יש לזנגר, מיותר לחלוטין, מסיבות פוליטיות פאר אקסלנס.
מה, הנסיעה מיותרת?
הנסיעה מיותרת לחלוטין. תקשיב.
נו.
הנסיעה, כמו ב-2015, נעשית מסיבות פוליטיות, פנימיות, ישראליות בלבד, כן, ואני, יש לי גם את התזה, אני אסביר לך מה התזה
שלי. תסביר לי מה התזה שלך, ברק סלע.
אתה יודע, נתניהו כבר קשה לו מאוד, בוא נגיד, קשה עד בלתי אפשרי לקרוא לעצמו מר ביטחון. אתה יודע, בוא, תקצר העירייה אחרי השביעי באוקטובר, שבעה באוקטובר, סליחה, אחרי השבעה באוקטובר אתה כבר קשה להגיד וקשה לנהל קמפיינים חזק, 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 וכל האמירות המתלוות, בצד השני מעריכים כוח, הם מכירים את העוצמה, הם מכירים את ה... הם מריחים חולשה, לא מריחים חולשה, כל הנאומים שאנחנו מכירים מנתניהו במשך השנים, בעייתים. גם לנפנף ביכולת שלך להציג את עצמך כמנהיג מליגה אחרת, אתה זוכר את הפוסטרים הגדולים עם, עם טראמפ ועם פוטין ועם אחרים, גם זה בעייתי במצב בינלאומי מאוד מאוד רגיש כלפי ישראל. אבל אליבא דנתניהו יש לו ערך מוסף אחד, והערך המוסף האחד הוא היכולת שלו לעמוד בקונגרס, לנאום באנגלית מעוקצת, הכי טובה בארץ, באמת, בליגה אחרת, יותר טובה אפילו מבנט, ולקבל שם את האחות, וזה עושה המון לציבור הישראלי. וזה עדיין הדבר שנותר לו, ולכן הוא לא יוותר על ההזדמנות להגיע לקונגרס, לנאום, לקבל את מחיאות הכפיים, לקבל את השידור הישיר בישראל, ובסוף השבוע אולי גם לעלות באיזה 2-3 מנדטים, לליכוד, אתה יודע. ולכן אני אומר, אין שום הצדקה לצאת בתקופת מלחמה. הוא מתראיין המון בטלוויזיה, בתקשורת האמריקאית. כולם מכירים את עמדותיו, כולם מכירים את כל הנימוקים בעד צדקת ישראל וצדקת הדרך. לנסוע בעת מלחמה, אתה יודע, בטח על רקע הסלמה האחרונה, בחזית נוספת מיותרת.
יש הקטע הזה שעכשיו אומרים על כל דבר שיקולים פוליטיים. כל דבר שנתניהו עושה זה שיקולים פוליטיים. בטח מה, נסיעה לארצות הברית כדי, כדי לדבר בקונגרס, שאנחנו מקבלים תשומת לב בינלאומית, לבוא לשם עם חטופים, להילחם על דעת הקהל העולמית שאחרי 9 חודשים מג'עג'עת לגמרי, להיפגש כנראה עם סגנית, עם סגנית הנשיא המכהן, להיפגש עם כל הגורמים שעכשיו יש לנו אירוע איתם, עם סוגיית החימוש. זה, אתה יודע, לפעמים השנאה לנתניהו, זה לא רק עניין שלך, זה לא רק דברים שאתה אומר, זה, אתה שומע, זה השיח הציבורי. הזה. כל דבר שנתניהו אומר, הם חייבים להגיד ההפך. מי היה מעלה בדעתו, שאם נסתם, אני אתן לך עכשיו דוגמה, נגיד, לא יודע, נפתלי בנט היה נושא עכשיו, אתה היית שומע מישהו מפרשמים, אומר שזה שיחה מיותר, כולם היו אומרים.
באמצע מלחמה, באמצע מלחמה.
ברור, אנחנו באמצע מלחמה כבר 9 חודשים, מה השאלה בכלל?
באמצע מלחמה,
מה השאלה? חימוש, באמצע מלחמה אתה צריך לנסוע להביא חימושים.
הוא על הגב, על הגב. נתניהו בא, לוקח מזוודות ריקות.
אם הוא לא נוסע, אתה יודע מה הכי מצחיק?
לוקח מזוודות ריקות ויחזור עם חימושים.
מה הכי מצחיק?
נתניהו צריך,
אם נתניהו לא נוסע, אני שומע,
נתניהו צריך לטוס לוושינגטון כדי להביא חימושים, לא
מנהל שם שיחות, הוא לא מנהל דיבורים, נכון, לא התכוונתי לזה שהוא נוסע עם מזוודות. הדבר המדהים הוא, זה פשוט מופרע, כל דבר שהוא עושה, ישר אוטומט זה שיקולים פוליטיים, כן, אתה הולך להיפגש שם עם אנשים, כן, אתה הולך לפתור את הבעיה הזאת, כן, יש עכשיו בעיה של חימושים, ואין כמו פגישות פנים מול פנים, וכן, לנאום בקונגרס ביחד עם החטופים, מה השאלה בכלל? מה השאלה? אתה יודע, זה כל כך הזוי,
כל כך מופרך. בוא אני אזכיר לך משהו, אפרופו כל הטיעונים אני להבין שלך, אתה יודע שנתניהו מנע עד לפני זמן קצר נסיעות של שר ביטחון לוושינגטון, כי אותו לא מזמין. רגע, זה מפריך את כל מה שאתה אומר. אתה הרי מספר לי כמה זה חשוב להופיע וכמה זה, וחימושים הגיעו גם לי שנתניהו טס לוושינגטון, אבל זה כל כך חשוב, עלי במה שאתה אומר, לנסוע לוושינגטון, שנתניהו מנע מיואב גלנט במשך חודשים לטוס לוושינגטון, כי אותו לא הזמינו. ולכן, עזוב אותך, הגיעו חימושים, איך אומרים, ברוך השם, יש ים של חימושים מהשבעה באוקטובר, בכל החזיתות, מגיעים במטוסים עמוסים, באוניות עמוסות.
אז האמריקאים לא נגדנו?
רפיח,
אז יש ים חימושים עכשיו?
החימושים הגיעו בכמויות,
כי לפני חודש המתנגדים של נתניהו אמרו שאין חימושים ונתניהו דפק את היחסים עם ארצות הברית.
הגיעו חימושים בכמויות, למרות נתניהו, לא בגלל נתניהו, בשבעה, ביותר משבעה מיליארד דולר.
אין חימושים, נתניהו אשם.
אבל מי מדבר?
יש חימושים, גלנט טבעי.
אתה מערבב דברים.
נתניהו נוסע, לא טוב שהוא נוסע. נתניהו לא נוסע.
שלזינגר.
אוי ואבוי, הוא לא מקובל.
אתה אומר דבר, אני עונה לך, ואתה מקשקש לי קשקושים. תקשיב רגע.
אתה לא מקשקש.
אז אני אומר לך, תקשיב.
רק אתם כל דבר אומרים עכשיו.
רגע,
אז יש חימושים או אין חימושים עכשיו?
אתה אומר לי,
אז עכשיו יש חימושים, הכל היה
ספין.
שנתניהו דפק את היחסים
עם ארצות הברית. אתה מוכן לתת לענות? 7 באוקטובר, יש חימושים, היה סיפור של עיכוב פצצות לרפיח במהלך הזה, זה לא קשור לעובדה שהגיעו חימושים למרות נתניהו בלי צורך שהוא יישא, אתה יודע מה, הוא גם ענה משר הביטחון לטוס לוושינגטון כי הוא כעס שלא הזמינו אותו. אתה אומר לי שהוא נושא הנסיעות הסברה, הוא עושה הסברה מצוינת, כן?
ברור.
לעניינים שלו, בעשרות רעיונות שהוא לא מעניק לתקשורת הישראלית והוא מעניק שם. נתניהו נוסע לוושינגטון היום בלילה רק מסיבות פוליטיות ישראליות וכדי להעלות את מעמדו באמת מדשדש בחודשים האחרונים. זו הסיבה, זה הערך המוסף היחיד שיש לו על פני מנהיגים אחרים. הוא ינצל אותו אטום, הוא ינצל אותו אטום, והוא נוסע רק מהסיבות האלה. אין סיבה אמיתית לטוס באמצע מלחמה לכמעט שבוע ימים. אנחנו לא יודעים אם זה יימשך, הטיסה אמורה להיות עד יום חמישי, יש הגורסים שיהיה איזה משהו בסוף שבוע שיגרום לו להישאר שם בסוף שבוע, ואולי יחזור רק במוצאי שבת. כמעט שבוע פלוס מינוס.
קודם כל, אני הולך עם הטענה שלך, זה בושה וחרפה שראש הממשלה נוסע באמצע מלחמה, באמצע שחיילים שם, באמצע זה, רק שר הביטחון, אמרת, איפה הוא נוסע? הוא נוסע גם לארצות הברית. שר ביטחון נוסע באמצע מלחמה.
הוא נוסע לפנטגון.
הוא נוסע רק לקונגרס ולהיפגש עם סגנית הנשיא.
הוא נוסע,
וואו.
תקשיב, רגע, שר, אז בוא ניתן לך את הנקודה הזאת. אז אני אתן לך את הנקודה הזאת. שר הביטחון נסע לפנטגון בלבד
כדי להביא חימושים,
לדון בכל החזיתות הבוערות. חזיתות הבאות. נתניהו נוסע לנאום בקונגרס, זה גולת הכותרת. אתה שואל אותי אם המצאות שלו בקונגרס או המצאות שלו בארץ בתקופה הזאת, המצאות שלו בארץ חשובה יותר.
עכשיו אני אשאל שאלה, כי אם העניין הוא מהותי ועקרוני, אז קודם כל ובאמצע מלחמה ושהחיילים בשטח, אז לא רק שראש הממשלה לא אמור לנסוע, גם שר ביטחון שמנהל את המלחמה בפועל, אז אני לא מבין לפי שיטתך איך הוא נסע. מה פתאום הוא נוסע לארצות הברית שיש שם חיילים בשטח באמצע מלחמה?
כדי לתאם את המערכה.
ברור, אבל ראש הממשלה לא מתאם את המערכה.
ברור.
בדיוק. שלזינגר, אז האופם אני אומר לך. אז אני אומר לך האופם, שלזינגר.
בסדר, אמרת.
הוא נוסע לפנטגון לתאם.
ברור, הוא נוסע לפנטגון וביבי הולך עכשיו לאכול דונלד.
אתה חייב תאום.
בוסטון קרים בזה, בסדר.
אתה חייב תאום, אתה יודע, אפילו בעניין הזה של תימן, של הימים האחרונים.
אתה יודע, רמת הטיעונים היא פשוט, אתה צריך לפעמים לעצור ולבחון את עצמך כמה אני דן פה עניין פוליטי מפוזיציה וכמה אני דן עניין מהותי. אם אין חימושים, אז אומרים, מה פתאום, תראו מה נתניהו עשה, אין חימושים. נוסע להביא חימושים, למה הוא נוסע בכלל לארצות הברית? אם הוא לא נוסע, תראו איך הוא לא מקובל שם בארצות הברית, הוא דפק את היחסים, היחסים הכי גרועים, לא בסדר, למה הוא לא נוסע? אם הוא נוסע, מה פתאום הוא נוסע באמצע מלחמה? תקשיב, זה פשוט, זה באמת הופך, אני, קח טיעון, לך איתו תמיד עד הסוף ותהיה עקבי אחריו. כל הדברים האלה, זה פשוט, זה פשוט הופך להיות בדיחה, אנשים לא קונים את הדבר הזה, זה הבעיה.
קונים, קונים מצוין. עוד פעם אני מסביר לך לאט, כדי שתבין, אתה יודע, אני כנראה דיברתי מהר ולא הבנת. שר ביטחון נוסע לתאם מערכה עם אוסטין, שר ההגנה האמריקאי, אתה צריך תיאום עם האמריקאים בהכל, אתה צריך תיאום איתם לגבי קבלת נשקים.
רגע, רגע. גלנט נוסע, ראש הממשלה לא עושה.
שר הביטחון, זה התפקיד שלו,
לנסוע
לוושינגטון.
אם הוא נוסע לקונגרס, מה הוא נוסע לקונגרס? לא נוסע לקונגרס, תראה, לא מקבלים אותו בארצות הברית.
שר הביטחון, חלק מהתפקיד שלו זה תיאום עם ארצות הברית. בלי ארצות הברית, אנחנו בצרות צורות כאן באזור הזה. ירות הקדמם שנורו והטילים שנורים מתימן, הוא חייב תיאום אמריקאים, זה חלק מהעבודה והמשימה וניהול המלחמה, לנסוע לוושינגטון לתאם עם שר ההגנה ועם בכירים בפנטגון האמריקאי את ניהול המלחמה, לנסוע לנאום בקונגרס, לנסוע לנאום בקונגרס, שזה גולת הכותרת, עוד לא ברור אם יהיה פגישה עם זה ועוד לא ברור אם תהיה פגישה עם ההוא, ואני מדבר על טראמפ וביידן, זה מיותר, זה פוליטי.
תן לי להציע לך הצעה.
זה כדי לשדרג את מעמדו הפוליטי בישראל.
אולי פשוט צריך כבר לקבוע הצעה שהיא נורא נורא פשוטה. בואו נעשה, כל מה ששר הביטחון עושה, מצויה, נפלא, ענייני, מהותי, מלחמתי, כל מה שראש הממשלה עושה, זה כמובן משחקים פוליטיים, עסקאות פוליטיות, יחצים והזכרים לסוף שבוע. בואו נעשה את זה ככה, זה כמו הוויכוח על מי השם. אתה אחראי, אתה הראש, אתה השם, אתה אחראי, אתה הראש, השם, אני דרך אגב מסכים חלק מהדברים. גלנט, שר ביטחון, שר ביטחון בתקופת שביעי, ביום שביעי באוקטובר, לא, הוא, אף אחד, אין ביקורת, דממה, אין שקט, אין הראש, אתה השם. בסוף צריך לזקק.
שומע את עצמך, מי, בסוף מי, צריך אין לזקק. ביקורת על שר הביטחון, יש ביקורת על כל ההנהגה הישראלית, יש ביקורת על,
צריך
על ראש ממשלה, ועל שר ביקורת, ביטחון, ועל הרמת כאן.
אתה יודע, לפעמים אני אומר, נתניהו, אתה יודע מה הטעות שלו? הוא צריך היה להגיד, אני רוצה עסקה כאן ועכשיו. כי אם הוא היה אומר את זה עסקה כאן ועכשיו, אז כל כלי התקשורת היום מתחילים להסביר לך, מה פתאום, איך הוא נכנע, צריך להילחם על ציר פילדלפי, צריך להילחם על ציר נצרים, שלא יחזרו עזתים. כל מה שנתניהו עושה, התקשורת תמיד אומרת ההפך. הוא פשוט לא חכם מספיק כדי לבוא ולהגיד, רגע, הוא היה כבר צריך להגיד בינואר, להגיד, אני רוצה עסקה עכשיו, עסקה עכשיו, עסקה עכשיו. היית שומע את כל הפרשנים, את כל האולפנים, ישר מתחילים להסביר כמה זה נורא ואיום. איך הוא נכנע, איך הוא מתקפל, מה פתאום, מה פתאום.
בוא נעשה בדיקה.
זה פשוט איזשהו קפיץ כזה.
בוא נעשה בדיקה אם למרות ההתנגדות.
קפיץ של פרשנים, קפיץ של אנשי תקשורת, שכל מה שנתניהו אומר, אנחנו חייבים תמיד להגיד ההפך.
מתגנב את המחשבה.
מבטיח לך, הרי שר הביטחון.
מתגנב את המחשבה.
גם שר הביטחון היה נגד סיום המלחמה במשך חודשים ארוכים. וגם עוד לפני שנכנסו לרפיח, ועדיין התקשורת. זה פשוט הזיה. באמת, זה פשוט הזיה.
מתגנב את החשד.
הוא צריך לעשות הפוך כדי לקבל מה שהוא רוצה.
טוב, טוב, שמענו. מתגנב את ה... אתה יודע, אני מזכיר לך, זה איש שביצע עסקה. עם שחרור של למעלה מאלף מחבלים, בראשם הנאו-נאצי סינואר ועוד אחרים, ומטבעו זה איש של הסדרים, ואיש של הפסקות אש, ואיש של דברים כאלה, ראינו בסבבים הקטונים. אבל עכשיו מתגנבת לה התחושה ככה מעוררת אי נוחות, שנתניהו לא הולך לעסקה, לא כי הוא לא חושב שצריך לעשות עסקה, לשחרר את החטופים, להגיע לכל מיני, לקבל כל מיני דיווידנדים, ברית הגנה וסעודיה ואולי גם סיום המלחמה בצפון. הוא עושה את זה כי הוא חושש שממשלתו טיפול.
שטיפול, כי סמוטריץ' מאיים עליו.
הוא חושש שבן גביר,
קודם בן גביר. שוב אפס לחימה, אפס, נכון, עסקה.
קודם בן גביר וסמוטריץ', הוא חושש מזה, מאוד מאוד חושש מזה. ואתה יודע, כשאני שומע את יואב גלנט אומר להורי התצפיתניות, תלכו ללחוץ את ראש הממשלה, וכשאני שומע שגלנט שוקל לצאת לציבור ולהגיד, אנחנו עכשיו
באמת במאני טיים וחייבים עסקה, כי אם לא תהיה עסקה, אין לנו אולי, לא תהיה אולי הזדמנות נוספת, והחטופים שיש לנו חוב מוסרי עצום אליהם, יכול להיות שחלקם הגדול לא יחזרו והם עדיין חיים, אז אני אומר, בוא, תשמע, אני משתכנע שצריך באמת עכשיו ללכת לעסקה, למרות המחירים הקשים, הבעייתיים, באמת מוציאים מהדעת, שאנחנו נצטרך לשלם בתקופה הזו.
האירוע הזה, וזה בעיקר מה שמאוד עושים לו, אתה יודע, זה בעיקר פוגע במשפחות. האירוע הזה שעכשיו אומרים על כל דבר, זה שיקולים פוליטיים של נתניהו. למה? כי זה מסמא את עיני הציבור. זה פשוט לוקח מהם את האפשרות לדון בעניינים המאוד מאוד רציניים. האם למשל, תראה מה זה, אין דיון בכלל לסוגיית שחרור אסירים, אנחנו יודעים מי אסירים, כמה איכי סינוארים אנחנו משחררים מהכלא. אומרים כל הקצינים למשל על גדוד על ציר פילדלפי, אסור לעזוב שם, אסור לעזוב, מישהו עושה על זה דיון? מה פתאום? ציר נצרים. איך יעברו מחבלים לדרום? מה יהיה דינם של תושבי נתיב העשרה אם יעברו שם? לא, כלום, אין דיון. יש רק דיון אחד. האם נתניהו סמוטריץ' יפרק לו את הממשלה או לא יפרק לו את הממשלה? וזה הבעיה, שהדיון הזה הופך להיות אינפנטילי, הוא הופך להיות רדוד, הוא הופך להיות מטופש, בגלל השנאה לנתניהו, שכל הזמן אומרים, שיקולים פוליטיים, שיקולים פוליטיים, סמוטריץ' שבוי, 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 כל מיני שטויות והבלים, ובסוף אנחנו ברגע היסטורי, אנחנו ברגע דרמטי, מדינת ישראל מעולם לא הייתה בשלב כזה. יש 15 חטופים שנמקים בכלא, זו סוגיה דרמטית, ענקית. איך אתה מוציא את כולם? איך? אתה נותן עכשיו 33, מקפל את כולם. מה הנכס לך, מה הנכס שאתה נותן עם ההפסקת הזאת, עם הפסקת האש, תתפוצץ ונצטרך לחדש אותה? מה? אין כלום, אפס דיון, אפס דיון על כלום ושום דבר, והבעיה הכי גדולה שזה פוזיציה, ולסיום רק העניין הזה, אם אנחנו כבר בפוזיציה, תקשיב, זה באמת קטע מופלא ונדיר, אני בדרך כלל לא מתייחס לרוגל אפר, אני חושב שזה טרול.
אלפר.
איך? רוגל אלפר. שבדרך כלל זה טרול שמקבל את תשומת לב כזה, כמו ישראל
ספרים, כל מיני דרך. מבקר הטלוויזיה.
מבקר הטלוויזיה של עיתון הארץ, כתב שטויות והבלים לאורך שנים, שמרים פרץ, זה בולשיט, באמת, אבל זה רגע מזוקק של פוזיציה, שהוא כל כך קסום ביניהם, באיזשהו שלב אני אפילו אומר, זה נורא חמוד, הוא כותב בסוף שבוע.
רוגל אלפר, לאן הגענו?
תקשיב, תקשיב, זה קטע, יש משהו נוגע ללב ביהוד אולמרט בימים אלה, משהו מכאיב, יש לדבר בשבח נחמיליותו, בלה בלה בלה. ותקשיב, אפילו הפשיעה של אולמרט הייתה נורמלית. בסדר, אפילו הפשיעה של אולמרט היה נורמלית.
רוגל אלפר,
בסדר. חמד, נתפס, נחקר, נשפט, ישב בכלא, השתחרר. הוא כיבד את כללי המשחק.
התחלת לחכות את ינון מגל, שמצטט לי צייצנים, שחוץ מאימא שלהם אף אחד לא מכיר אותם.
זה קוריוזי.
חוץ מאימא שלהם, אולי אבא שלהם, אף אחד לא זוכר ולא יודע מי הם.
יש לו טור בעיתון הארץ.
בסדר, אוקיי, אבל רוגל אלפר יש לו דעות לא
קונבנציונליות, לא ממש
אתה השתלח במירם פרס, אתה הזכרת.
קטע קומי, זה רק היה קטע קומי לסיכום.
יאללה, בואו נצא
לפרסומות. הוא עם שהפשיעה שלו. הוא זה שעושה בכלא, זה היה חמוד, וזה היה נחמד, וזה היה
מקסים. עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
יוסי יהושע, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני מבקש קודם כל גם ממך גינוי והתנצלות על מה לסיפור, כנציג בכיר של התימנים, אמנם נציג בכיר יותר נמצא פה באולפן, ברק סרי, אבל גם אתה נציג בכיר של...
יוסי, הוא באטרף, מאז הירי, הבן אדם בטירוף, אתה יודע, זה...
כן, יוסי, תגובתך כתימני בכיר.
שקודם כל היו צריכים להחליף את שם המבצע.
ל?
אבא שמעון.
בדיוק דיבור כאן, אתה שומע, אומרים כאן בתחנה שציון גולן, מאז הירי, התמלוגים קפצו אצלו במאות אם לא אלפי אחוזים, כל שעה שומעים את אבא שמעון.
בדיוק.
לא, אבל אני אמרתי להם, תראה, אני ניסיתי להסביר לו, אבל הוא, אתה יודע, הוא לא קולט, תראה, אמרתי לך, התימנים...
ככה זה אצלנו אשכנזולוגים.
כן, התימנים...
ככה, לאט לאט לוקח לנו.
התימנים נלחמים כבר מאות רבות של שנים. בהתחלה זה קרבות בין שבטים, ואחרי זה היה קרבות, מלחמות באמת של עשרות שנים בין הצפון לדרום, תימן נחצתה לשני חלקים, ובשנים האחרונות קרבות עם סעודיה בלי הפסקה, רק מחפשים סיבה לריב. עכשיו, אתה יודע, ליבם...
רגע, מגיעים פה לארץ.
אז אני אומר, אני ראיתי בתחילת המלחמה, את הדוברים התימנים.
איזה בתי כנסת, נו.
כן, בדיוק. במיוחד היחי סרי, כשקרוב משפחה רחוק, אני רואה. אתה יודע, ליבו יוצא על זה שהם רחוקים. ליבו יוצא, אתה יודע, אפרופו יחי סרי, יש, זה קודם כל לסבא שלי קראו יחי סרי, זה שתדע, כמו דובר הצבא החוטי, אבל תשמע סיפור. לפני הרבה שנים, כשעבדתי עם אהוד ברק, התחילו את הגוגל הרט. ויום הבא, הוא היה כל הלילה קורא ולומד, ופיזיקה וביולוגיה, יום אחד קמים בבוקר, היינו בחול, אומר לי, תשמע, אני מצאתי איפה המשפחה שלך נולדה, איפה היא גדלה, איפה היא זה, אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, שמה 300 קילומטר, נתן לי זה, דרום מזרחית לצנה הבירה, יש ודי שנקרא ודי סר, ומעל כפר שנקרא כפר סר, המשפחה שלך צמחה משם, אני חושב שגם המשפחה של יחי סרי, דובר החוטים, גם משם.
לאהוד ברק הייתה חולשה לתימנים.
חולשה גדולה מאוד לתימנים, ואני אומר לך...
הבנתי את המשפט הזה, מה זאת אומרת לאהוד ברק הייתה חולשה לתימנים?
לאהוד כל הזמן תימנים. זה כשהייתי בא אליו לשיחות רקע עם ברק, נו מה אתה אומר על התימני שלי, מה עם התימנים?
כל הזמן.
כל היום עסק בזה, זה לגבי אהוד ברק.
אתה רוצה לשמוע בדיחה אחרונה לסיום?
אני מרגיש שאני נדחפתי פה לפאנל תימנים בלי קשר.
לא, אין בעיה, זה יותר חשוב.
אבל אחר כך אתם מקשיבים לכל דיבורי הגפילטפי שלי.
נשמע הסיפור, טוב, עזוב אותך מהגפילטפי. יום אחד אנחנו מגיעים לפנטגון. נסיעה אחת מיני רבות, היינו כל נסיעה נוסעים לפנטגון. צריך להסביר לשלזינגר, הוא לא מבין.
לא מבין.
לרמטכ"ל שם קראו מייקל מלן. ואהוד כמו אהוד, רק בדיחות ורק ציפורים ורק זה. נכנסים לקודש הקודשים של הפנטגון האמריקאי, חדר דיונים, ממול עומד שר ההגנה, נדמה לי זה היה פנטה, ומייקל מלן, הרמטכ"ל צבא ארצות הברית, וכל ראשי הפיקודים, ואז אהוד קורא לי ואומר למייקל מלן, אתה יודע, הבאנו אותו מתימן, הבאנו אותו ממש מתימן, לקחנו אותו, הבאנו אותו עכשיו איתנו. עכשיו, מייקל מלן, בן אדם בלי הומור, לא מבין מה זה, מסתכל, אומר, אבל איך הוא הגיע לכאן, כאילו, לזה, אז צריך להרגיע אותו, זה כמה דקות, זה בדיחה של אהוד, בקיצור, זה החולשה שלו לתימנים.
אז שאני אמשיך את הסיפור עם התימנים, או שאפשר כבר
לשאול? אפשר להמשיך, אפשר, אפשר את יוסי, כן, יוסי.
יוסי, כן. אתה יכול לתת קצת רגע, להתחיל קצת כאילו, כמה שעות, מי הטייסים, איך כאילו התכונן, כמה זמן לקח להם טיסה?
תראה, אתה תפסת עכשיו בדיוק באחד מבסיסי חיל האוויר, רגע לפני תדרוך עם בחירי החיים.
אוקיי.
על איך זה...
איך זה היה?
איך זה יוצא בחוץ. תראה, צהל חיל האוויר מתאמן על זה כבר שנים. אתם ראיתם בשנים האחרונות, כל כמה חודשים, תמונות מקפריסין ומיוון, על האימונים לטווח רחוק ומטוסי תדלוק. זאת אומרת, היכולת הזו הייתה קיימת. מה שקרה ב... חודשים האחרונים, הכינו את תוכנית הפעולה לתקיפה בתימן, ומטוסי חיל האוויר התאמנו על, 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 על אותו מתווה, והתקבלה החלטה לא לבצע את זה, בגלל הלחץ האמריקאי, אמרו לנו לא לתקוף שם, תשאירו לנו את החזית, החזית הזו שלנו, אנחנו מטפלים בה, וגם שימו לב, הסיפור פה בבחירה ביעדים היא הדבר המעניין. זאת אומרת, ישראל משנה כאן, זה עכשיו אני רוצה טיפה להתרומם מעבר לאופי התקיפה והסוג, אלא אנחנו עכשיו, למה אנחנו מדברים על איתות לבירות ולטהרן? ובעיקר לבירות. אנחנו לא הלכנו כאן על עוד מחסן אמל"ח, ואמרו פה, ובצדק גורמי צבא בכירים בדיונים, אין טעם ללכת ולתקוף עוד מחסן כזה או אחר של החוטים. זה באמת לא ישפיע. הייתה כאן בחירה מודעת ללכת על תשתיות בתימן.
כלומר,
אוקיי?
נמל תעופה, בתי זיקוק, נפט.
נכון, הגורנים שם, להוציא אותו להוציא את הנמל משימוש, ובעיקר שזה יהיה מצולם. ובעיקר
המחשבה?
שירו את זה בלבנון ובבירות, שאנחנו לא יודעים דגש מספיק, ללחץ הפנימי בתוך לבנון כנגד חיזבאללה ולקמפיין שמתנהל שם נגד מלחמה והמשמעויות שלה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב בוודאי עכשיו. עכשיו יש כאן שינוי מדיניות, זאת אומרת ישראל לא הולכת, לא רודפת אחרי המשגר, לא רודפת אחרי הטילים, לא רודפת אחרי מחסן הכתבאמים.
כן.
וזה דבר סופר מעניין.
אבל בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך יוסי, יש הרי מלחמה בין סעודיה לבין תימן שהן שכנות למי שלא יודע כבר לא מעט שנים. הסעודים שבאמת מבחינת חימוש ואתה יודע חימוש אמריקאי וכלי נשק ומטוסים באמת לא נופלים מישראל, תוקפים ופוגעים ועושים הרבה הרבה דברים בתימן, אני לא רואה שזה השפיע כהוא זה על המוטיבציה התימנית להגיב ומגיבים מול הסעודים בכל הכוח. מה גרם לישראל להבין שנגיד ההפצצה הזאת בנמל בחודדה יגרום להם לוואו? הרי זה לא ממש אכפת להם, זה לא ממש מעניין אותם שיהרגו ככה או יהרגו אחרים, מה גם שלדעתי נהרגו סביב 20 תימנים. מה גורם לישראל להבין שהיעד הזה יגרום להרתעתם?
אני חושב שאחרי התקיפה הזו, ובכלל התקיפות בתשעה חודשים האחרונים, ואוזלת היד האמריקאית, שלא תקפה נכסים משמעותיים של החוטים ובכלל, וגם לא גבתה מחיר מהאיראנים שמתכללים פה את הכל, אמרו בשפה הכי, הכי פשוטה שאני יכול לתאר לכם את זה, אמרו הגורמים הכי בכירים, וזה ציטוט שלהם, אנחנו לא יכולים להישאר ילדי הקפות.
זה בטוח.
יוסי.
זה בטוח, אבל מה גורם להם להבין שירי כזה, הפצצה כזאת של הנמל, תגרום לתימנים להרתעה ולעצור את העיר.
אבל זה מהדהד, אבל ברק, הסברתי, זה מהדהד לא רק שם. זה מהדהד בבירות, זו תקיפה שיש לה שני יעדים, טהרן ובירות. לפני התקיפה בנמל. לפני התקיפה שם, וזה חשוב מאוד. אוקיי? עכשיו אנחנו רואים את הפעולה שקדמה לזה ביום חמישי, את אותו כתבם נפץ ששוגר. אז כן, הייתה כאן תקלת אנוש, ואומרים בחיל האוויר, אנחנו לוקחים אחריות, וחשוב לחדד, הם לא מטילים את זה על איזשהו קצין ספציפית, אומרים, טעות שלנו, אנחנו כל בחירי החיים לוקחים אחריות. וחשוב פה לומר לציבור, עם כל הכבוד, אין מדינה בעולם עם מערכות הגנה כמו שיש לישראל, ואין הגנה של 100%. אוקיי? אין, לא תהיה, לא תהיה.
יוסי, יכולנו לדבר עוד הרבה הרבה זמן, כי יש באמת ים של נושאים, חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב.
תודה, יוסי, יום טוב.
תודה.
כן, סרי.
שמע, אתה רואה, יוסי יהושע גם לא הצליח לפתור לך את ה... את מה עובר על התימנים, אתה יודע, כל כך הרבה מדינות כאן מסביב, בטווחים לא שכנות ממש, בטווחים הרבה הרבה יותר גדולים, אתה יודע... עיראק למשל, וזה לא מגיע לתוקפנות התימנית, ועכשיו באמת יהיה מעניין, אתה יודע, אני לא סתם שאלתי אותו לגבי ההרתעה שאנחנו מקווים שתושג, מכיוון שסעודיה עם נשק אמריקאי משוכלל ברמה של ישראל, מנסה בכל אופן להקוד במדינה אולי הענייה בעולם, קרי תימן, מדינה של מה ש...
סוגיה הרבה יותר דרמטית, תסלח לי, אני שמח לשמוע את הסקירה המדינית הגיאו...
רגע, תן לי לסיים, אני לא רואה שהתימנים מורתעים, אני מאוד מאוד מקווה שבאמת מה שקרה בנמל של חודדה, כן יעשה את זה.
אני רק יש לי שאלה הרבה יותר משמעותית, דרמטית, מטלטלת, לשיח הציבורי על סוגיית התימנים, בסדר? איך אומה שבנויה על פחממות ובצק, ממשיכה להיראות כל כך רזה.
זה נכון.
בסוף רוב התימנים שאני מכיר,
אני לא מבין בדיאטות.
כולם רזים.
אני לא מבין בדיאטות.
עכשיו, אתה אומר, רגע.
לא, אני אגיד לך מה, אני לא מבין בדיאטות.
הכל בצק, נכון?
אבל יש כאלה, יש מין דיאטות כאלה, שאתה אוכל רק סוג אחד של דברים, קרי, פחממות זה.
רק בצק. עכשיו, אם אני מתחיל מהיום לאכול רק ג'חנון, וזיווה, ופתות, ומלאווח.
מלאווח וג'חנון.
עכשיו אם אני אוכל כל יום, אני בלון בתוך יומיים הדבר הזה, עוד שלוש טיירים בגב בטן, אתה מכיר את זה מאחורה?
אתה יודע, דבר מעניין, שהתימנים הגיעו לארץ, וזה אני יודע מהמשפחות המורחבות, מהסבים והסבתות, הם היו אנשים בריאים, הם הגיעו לארץ, והתחילו לאכול את האוכל המעובד והלא טבעי, וזה חלק גדול.
למה, מה אוכלים בתימן?
לא, תראי, קודם כל, זה מדינה מאוד ענייה, אתה רואה את זה גם בחומרי גלם.
נו.
אתה רואה, נגיד, אצל התימנים, אני חושב, תראה, אצל התימנים למשל,
היום אתה בבית אוכל בצק?
אין דגים, יש מרק רגל ומרק עוף, אין דגים, זה מטבח מאוד, מאוד עני מבחינת המוצרים, יפה. מכיוון שזה חומרי גלם דלילים. אבל בואו נפנה, מחכה איתנו לקו.
הרב מוטקה בלוי.
דמות צבעונית מאוד, מבחירי דגל התורה.
אתה מגדיר אותו ככה ישר לתורה. כן, הרב בלוי, איש רציני. בוקר איש טוב. איש משמרת החינוך, כן. נכון?
מה עוד? בוקר טוב לכם. בוקר טוב.
והבוקר דרמה ממש בציבור החרדי.
יאללה, עד ברק, אם אני לא טועה, צריך להגיד לך, מן השמיים תנוחמו, נכון?
נכון.
כן.
אז באמת מן השמיים תנוחמו, ויהודה הגיע היום שתחזור בתשובה.
לא יקרה, הרב, לא הייתי בונה על עצמי כאיזשהו חוזר בתשובה גדול.
לא, אני...
רגע, הוא נתן לי את שנייה.
אני איש מסורתי, יש לי כבוד גדול למסורת.
לא,
הוא לא התכוון לזה, תקשיב.
כן.
תחזור בתשובה.
על מה? על מה לחזור בתשובה? על מה מהדברים?
לחזור לצ'ונט, לחזור לגוגל, לחזור למקום.
זה אין בעיה, זה לגמרי אין בעיה, נשאר מולין. תגיד,
רגע, רגע, לפני זה, אלף צווי גיוס נוחתים הבוקר בתיבות דואר, בכל מיני ריכוזים חרדיים. קודם כל, אתה יכול להגיד לי...
אם קיבלו.
מי קיבל, באילו יישובים, כי היה הרי חשש בשעס שיביאו, ישלחו את זה לאנשים בפריפריה, ספרדים, מזרחים.
אתה מכיר מישהו שקיבל?
בדיוק. מי קיבל בעיקר?
קודם כל, זה כבר מראה שזה לא הפריפריה, כי הצווים הראשונים נחתו בעיר ביתר עילית.
אוקיי, אוקיי.
זה תלוי בדואר, אני יודע במה, אבל בואו חבר'ה, תקשיבו טוב, אני מדבר איתכם. בית הדין הבינלאומי בהאג ביום שישי הכריע ברוב קולות בבג"ץ שלו שצריכים לעזוב את ירושלים ואת כל יהודה ושומרון. עזבנו, התחלנו לארוז, נכון שלא?
לא, כלומר.
זה לא מעניין, זה לא מעניין אותנו.
כן, ובפרפרזה על החרדים, כן.
לא בג"ץ ולא סבתא שלנו. לנו יש גדולי תורה, והיות והלכתם איתנו ל... מראש מראש ורציתם כאוס ולבטל דברים שהיו נהוגים פה. בן תורה לא ילך בשום פנים ואופן, גם לא לצו ראשון ואפילו לא לבדיקת רוק. הבנתם אותי?
עד היום הלכו דרך אגב?
נכון.
הבנתי. אז אתה אומר, השביעי באוקטובר היה פה, 1200 איש נרצחו, 600 חיילים נופלים, אנחנו שמים עליכם פס, אתם אל תשלחו עלינו צווים, וגם אם תשלחו צווים אנחנו לא שמים עליכם, ואותנו לא מעניין כי בג"ץ אמר ככה וככה. וכל מה שקרה פה מהשביעי באוקטובר, הרב בלוי אומר, מעניין לנו את הגפילטה.
קודש תודה, שמחת תורה, שביעי באוקטובר אומרים הגויים, תגיד שמחת תורה.
יו, נו.
יו, יו, יו. עכשיו תבין דבר אחד. כן. תבינו שניכם דבר אחד. שביעי באוקטובר יש עדיין 50,000 חיילים שהם מוכנים לקרב ולגיוס ולא מגייסים אותם בגלל השלמזליות של הצבא. אז בואו תעשו לי טובה.
מי זה?
שמחה בוני מגור? שמעתי את הטיעון שלך. באמת, אתה יודע, אתה בן אדם... אינטליגנטי. הרי מה אתה בא ואומר? אנחנו לא מתגייסים. קודם תגייסו עד אחרון החילונים. יש לכם איזה 50,000 ששמעתי לזה. תנו לנו למות באוהלה של תורה, תנו לנו להמשיך ללמוד, תגמרו את כל החילונים שטרם גייסתם, ורק אחרי זה, בסוף, תתחילו לדבר איתנו. איזה טיעון כל כך לא, באמת, לא אינטליגנטי.
ברק, נקשיב טוב. אני לא אמרתי, זה מופרך מתוכו. זה שטר מזויף מתוכו, אומרים אצלנו בלומדס. כי ברגע שאתה אומר, חסר לך חיילים, בסדר. לא כל החיילים הם בקרב בעזה או בתימן. יש 8200, יש תולכי לחימה.
תגיד לי, אתה נהיית ראש אכ"א, הרב לוי, באמת אני אומר, אתה ראש אכ"א. אני שמעתי גם את הטיעון הזה, 8200 תפקידם להביא מודיעין מזהב, גאונים, רגע, תבין מה זה 8200, כי שמעתי כבר את הטיעון הזה שלך, למה 8200 לא נלחם? 8200 אלה אנשים, באמת, בוא נפשט העניין, גאוני מחשבים, גברים, נשים, שיושבים בתוך משרדים, ואמורים להביא מודיעין מציל חיים מזהב טהור, ללוחמים בשטח, ואם, איך אומרים, הם עשו כבר פשלה אחת בשמחת תורה, כמו שאתה אומר, אנחנו מקווים שלא יעשו את פשלות, בינתיים הם מעבירים מודיעין זהב. מה זה קשור 8200 לעובדה שאתה והחברים שלך לא רוצים להתגייס?
תן לי רגע, ברק יקירי, תן לי רגע. אתה הרי לא אפיקורס כמו יהודה, אתה מבלי הדעות המזרח, לא יכול להיות אפיקורס. יהודה אפיקורס, אתה לא.
נכון.
אהבתי.
תקשיב טוב.
אתה יודע מה מצחיק שאתה אומר את זה בצחוק, אבל זה באמת מה שאתם חושבים על הציונות הדתית.
על האשכנזים. תקשיב טוב. 8200 קודש קודשים, עושים עבודת קודש, אבל הם תומכי לחימה ולא נמצאים
ברובם. אבל זה התפקיד שלהם, צריך גם מפסנאי, וצריך גם טבח, וצריך גם נהג, מה לעשות? אלה תומכי לחימה, לא יכול להיות שלא יהיו את האנשים האלה, כי אם אתה רוצה צבא.
לא ייתכן.
לא ייתכן במדינה יהודית שלא ייתנו ללמוד תורה.
מי לא נותן ללמוד תורה? מי לא נותן ללמוד תורה?
הרב לא, אתה יודע, יש לי ויכוח עם האפיקורס, רגע, יש לי ויכוח עם האפיקורס יהודה שלזינגר כבר כמה שבועות. אני אומר, מי שלומד תורה, ולומד תורה ברצינות, ולומד תורה על פי כל הסטנדרטים המחמירים, שישאר ללמוד תורה, כי לא ייתכן שבמדינת היהודים לא יהיו לומדי תורה. אבל, אני מכיר את הציבור החרדי, ויהודה גדל בבני ברק ומסתובב שם ועושה כסף בכל מיני חלטורות ביום חמישי בערב, וגם הוא יודע, כמוני, שיש לא מעט שלא לומדים תורה, ולא יושבים בכולל, ולא יושבים...
אלא רבה, אני לא יודע, יש לנו דקה וחצי.
אין בעיה, אילו הצבא היה יודע לקבל את הציבור החרדי האדוק, פעם קראו לזה אדוקים, כן? האדוק, במסגרות שמתאימות, היינו חושבים, אדוני, נשים של חיילים מתגייסים מהדתי-לאומי מספרים סיפורי זוועה על מה שקורה מבחינת מוסר וצניות בצבא. הפלורליזם שם הוא נורא.
גם אני חייב להגיד לך שבנחל החרדי יש כל כך הרבה אנשים שלומדים שלוש פעמים תורה ביום, שומעים שלושה שיעורים ביום, שאפילו בטובי הישיבות לא נמצא, וכן אפשר לעשות גם וגם. ואתה יודע, הרב בלו, אם החבר'ה אחרי 18 שנה במגזר החרדי מגיעים כשהם לא מוכנים מספיק, או כשבתוך דקה רואים אישה וזהו ומתפקרים, אז יש בעיה עם החינוך החרדי, אם אחרי 18 שנה הוא כל כך זול.
אתה רואה מה קרה לך? היית חרדי, למדת בבית ספר חרדי, תראה מה קרה לך.
טוב, הרב בלוי, אנחנו נמשיך את הדיון הזה בעזרת השם במשך השבוע.
רגע, רק אני אומר לכם דבר אחד, חבר'ה.
32 שניות, כן.
חפשו את הצווים בפחי האשפה.
צווי האשפה.
אני אומר לכם, אחריות.
הרב בלוי.
אבל אתה אומר כולם הגיעו לביתר עילית.
בינתיים הגיעו לביתר עילית.
לא, חברים, אין לנו זמן, הרב מורדכי בלוי.
תודה רבה, הרב
מורדכי בלוי. תודה רבה, בינתיים.
אחים
גם עוזרים בשדה הקרב, הרב בלוי. בריאות.
בריאות. גזיין גזון.
אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות, חוזרים מיד אחרי החדשות.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
אני הייתי חושב רגע ברק, רגע, אתה רואה, אני הייתי חושב ברק שצריך להחליף את הנעימה לאבא שמעון. הרבה יותר כיף לפתוח.
טוב, יאללה, שמת את אבא שמעון כבר בהתחלה. בוא תשמע מה שנקרא בעודנו מדברים.
כן.
דרמות גדולות באופן יחסי, כן, אנחנו כולנו בדרמה, בערוץ 13, אחד הסמלים של הערוץ, אחד הפנים, ממש הפנים הידועות של הערוץ, אלמוג בוקר, מודיע לפני מספר דקות שהוא עוזב את הערוץ, וזה מצטרף לעזיבות נוספות, צפי עובדיה בשבוע שעבר, באמת, אנשים שבמשך שנים היו בערוץ 13, אמרת 13, אמרת אותם, עוזבים, וזה, כל זה מתחולל תחת משבר גדול מאוד בערוץ, עם המינוי של יוליה שמלוב ברקוביץ' לתפקיד מנכ"לית חברת החדשות, עם באמת הפגנות עד לונדון וניו יורק נגד הבעלים של הערוץ לן בלווטניק, מחאות של בחירי הערוץ, עובדי הערוץ, כמעט נתק שם בין מנכלית חברת החדשות, שמי שלא יודע זה הלב, היא הקברנית של, אמורה להיות הקברנית של חברת החדשות, ומי שמטווה את הדרך, ואת ה, באמת הכל בסוף קם ונופל על פי שיקול דעתה, ויש שם נתק מוחלט בין הכתבים, אנשי המערכת, לבינה, ואת את עוזבים יותר ויותר, עוזבים יותר ויותר, וזה, תשמע, זה בשורה רעה מאוד לתקשורת, מכיוון שעוד כלי תקשורת נחלש, וכשכלי תקשורת נחלש, אז באמת, סלח לי על הקלישה, הדמוקרטיה נחלשת.
דונו.
מה, נו, נו.
אתה תציים, אני אתייחס.
רגע, אבל מה, נו, נו, אתה כאילו...
נו, בוא. נו, תמשיך, אני תכף אגיד את מה
שאני... אפילו ברמה הקולגיאלית...
רגע, אבל את זה אני רוצה להגיד, לא, אל תלך לשם.
אפילו ברמה הקולגיאלית...
רק, אל תלך לשם. לא על הדמוקרטיה.
רגע, אל תגיד...
חברים וחברים שלי, אני לא אדבר בציניות. על כל הקלישאות שיש לך הדמוקרטיה, תרשה לי.
אתה יודע מה, בוא, אז אני אומר לך.
שנים היו פה צד אחד אגרסיבי, ואף אחד לא דאג לדמוקרטיה.
יש היום צד כזה, ויש צד אחר, ויש ערוץ 14, ויש I24, ויש 12, ויש 13, ויש תאגיד, וכולם צריכים לפעול, ושיהיה כאן ריבוי דעות, וגם, אתה יודע, בוא נגיד ככה, גם מקומות פרנסה לחברים שלנו, ושכולם יעבדו, וכל אחד שיבחר את מה שהוא רוצה, כמו בארצות הברית, אתה רוצה לצפות בפוקס, תצפה בפוקס, אתה רוצה ב-CNN, אתה רוצה ברשת ארצית, תצפה ברשת ארצית, זה מה ש... וכשאחד מהערוצים המובילים נחלש באופן כזה, זו בשורה רעה גם לדמוקרטיה.
אומר זאת כך, קודם כל ולפני הכל, מיטב מחבריי הבאמת באמת טובים, אנשים שאני מעריך ואוהב מאוד מאוד עובדים שם, וכשמקום העבודה שלך מתערער, זה לא נעים, זה אנשים עם משפחות, זה אנשים שעובדים שנים ארוכות, שזה מפעל חיים שלהם, וזה לא נעים לקום בבוקר בתחושה שאתה לא יודע מה יקרה עם הפרנסה שלך מחר, ולכן לפרסונליזציה של האנשים שם, של הקולגות שלי, אני איתם בכל הלב, וזה ברמה האישית. אני רק לא אוהב שלוקחים את הדבר הזה והופכים ממנו סכנה לדמוקרטיה. זו בעיניי ברק טיפה הגזמה. עכשיו, אני בעד ערוץ 13. הם בחרו לעצמם כיוון טוב, אני מבין, היום כל כלי תקשורת יש לו איזשהו, צריך להיות לו איזושהי אמירה או משהו כזה. הם בחרו את האמירה הזאת, שהלכו, זה עוד בסיפור של הרפורמה המשפטית, הם הלכו חזק עם הסיפור של הרפורמה, עם הקפלניסטים, הם בחרו לעצמם, כמו שערוץ 14 בחר צד, זה בסדר, גם הם בחרו צד, זה סופר סופר לגיטימי. אני רק מודה, סתם, כמסתכל בצד, שאני לא כל כך הבנתי את ההחלטה. זאת אומרת, בסוף אתה, כמה אנשים יש בקפלן? כמה אנשים? 100,000, 200,000, 300,000?
רק הם צופים
בזה,
רק
הם. לא, אבל אני אומר, כשאתה מחבר...
יש גם הרבה שיושבים בבית ואוחזים באותם דעות של אלה שמפגינים.
בסוף, כשאתה הולך לאזור, עוד מאוד 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 ברור, אז אתה צריך לקחת, אז עוד פעם, זה לא עניין אידיאולוגי, זה עניין כאילו אפילו עסקי. אם אתה מכוון לקהל יד מצומצם, שהיום עם מילה טלוויזיה, אתה יודע, כולם רואים נטפליקס וזה, וכבר נשבר קצת מחדשו, ואתה הולך לאזור מאוד מאוד מסוים של פלח אוכלוסייה שכמה הוא, 5, 7, 9, 10 מנדטים, אז אתה מכוון ממילה למקום מאוד מאוד בעייתי, בסדר? ולכן אני אומר שההחלטה הזאת, על אף שעוד פעם, היא לגיטימית... לא יודע כמה הייתה נכונה, כי בסוף, מה הבעיה? כשמי שמחליט לעשות דבר כזה, במיוחד בתקופת הרפורמה, הוא כאילו חי בתיבת תעודה של עצמו, זה כמו שהפייסבוק, ועושה לך...
אתה לא יכול לחיות בתיבת תעודה, טוב, בוא רגע, מסמנים לי כאן ליד, בוא...
אין לי שנייה, רק שנייה להשלים, אני חייב להשלים שנייה אחת, אני משלים את זה ונצא. אני רק אומר, כשאתה חי כל היום בתחושה שבאמת קפלן, 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 וזה הדבר היחיד, ואתה בטוח שכל המדינה מתעסקת רק בקפלן,
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אני אגיד לך למה לא תיבת תעודה של עצמך, מכיוון שלא יודע כמה מאזינים יודעים, אבל כל יום בשעה 9:00, לפעמים שיקובים, אבל בגדול ב-9:00, מתפרסמים נתוני הרייטינג של כל הערוצים, פחות I24 שעדיין לא נכנס, הוא נכנס לוועדת המדרוג, אבל עדיין לא מפרסם את התוצאות, אבל כל הערוצים שאנחנו מכירים, מהבוקר עד הלילה ביום שלפני. לכן אתה לא יכול לחשוב שכולם צופים בך, או לא כולם צופים בך, או זה, אתה יודע בדיוק ברמת עד לרמת האלפים כמה אנשים צפו בך, ואל מי אתה מדבר, ובגדול מה מספר הצופים שיש לך, על פי נתונים, על פי אחוזים, ועל פי כאמור אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. אז הם לא זה. עכשיו, אני גם לא מאמין בזה שערוץ בוחר צד, תגיד לי מה, עמית סגל בערוץ 12 בחר צד, הוא אומר את דעתו, כמו שאמנון אברמוביץ' אומר את דעתו, כמו שגיא פלג אומר את דעתו.
בחירת נושאים.
לא, בסדר.
לופ אינסופי.
נכון, ועדיין.
כיתובים, סטרפים, בוא, ערוץ 13 בחר עוד. פעם, זו נכון, בחירה לגיטימית.
נכון, ואני לא חושב...
אבל שאני חושב שמי לא... שבחר אותה, הוא בטוח שכל מדינת ישראל...
אז אני אומר לך שבזמנו, אתה יודע, זה דבר שאנשים שוכחים,
ערוץ 13, או בגלגולו הקודם, ערוץ 10, נתן פעם פייט, כמעט 2-1, לפעמים גם יותר, לערוץ 12. נתנו פייט, עזוב את החומרים, עזוב את התכנים, שהיו באמת...
נכון, נתנו פייט, נו, אז מה קרה?
חזק, תחקירים, חברת חדשות בועטת, נמרצת, חד
משמעית, אז מה קרה?
סופר מקצועית.
מה קרה? למה התרסקות הזאת בשנה האחרונה?
תקופת גולן יוחפץ כמנכ"ל.
אתה מחזק את מה שאני אומר.
זה... כל מיני בעיות ניהוליות, ראי הבעיות האחרונות, ראי המשבר הזה, הם קפצו ממשבר למשבר. כשבערוץ 12 יש שם שני מנכלים לחברת החדשות, שניים שבאמת מובילים את החברה הזאת, זה אבי וייס וגיא סודרי במשך המון המון שנים, אגב כמו הליכוד ומפלגת העבודה, כמו שנתניהו מוביל שנים את הליכוד, ככה אלה מובילים את חברת החדשות של, של ערוץ 12. בערוץ 13 כל כמה שנים, ועכשיו זה בכלל כמעט כל כמה חודשים, מגיע מנכל
למה?
חדש לערוץ 13. למה? בעקבותיו גל של עזיבות, משבר ניהולי, ניהול קלוקל, ניהול כושל. לא, 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 אני אומר לך.
ש-70% מאזרחי המדינה לא מזדהים.
אז אני אומר לך, לא, תאמין לי שאני מבין בזה יותר ממך, ואני יודע מה קורה שם. אני אומר לך שבערוץ הזה, בשנים האחרונות, יש ניהול מאוד מאוד בעייתי. שבעתיו יש שם חילופי, באמת, מנכלים וכתבים שעוזבים. הנה, תראה את הסיפור עכשיו. זה לא קשור לאג'נדה ולא לקצת אידיאולוגי, לא לכלום. פשוט ניהול בעייתי שבעתיו המערכות שם, המערכת שם מתרוקנת. ולכן זה בבסיס. יכולת ללכת על ערוץ בסגנון, סתם אני אומר עכשיו, נגיד מבחינת האג'נדה, CNN, ועם מערכת חדשות חזקה, ועם ניהול מצוין, ויכולת לקדם את האג'נדה הזאת, ולהמשיך ולסגשג. שם זה בעיות ניהול, לא בעיות של האג'נדה.
אומר זאת כך, לפחות כצופה מהצד, ההתרסקות הגדולה של ערוץ 13 התחילה לצורך העניין, נגיד בשנה, שנה וחצי האחרונות. אני חושב ש...
לא, לא, התחילה לפני, התחילה לפני.
אבל אתה אומר שבמשך שנים הם כן נתנו פייט. אתה אומר.
מה זה אני אומר? נתוני רייטינג מדברים, היו נתוני רייטינג מצוינים.
בסדר.
אתה יודע, מהדורה שם נתנה 10-11 אחוז כמעט קבוע. אתה יודע מה זה 10-11 קבוע?
מה שנקרא, אדרבה ואדרבה. ואז, מה קרה? החליטו להתחיל לקחת כיוון מסוים, הם נתנו פייט. ואז הם התחילו לקחת כיוון מסוים, שהוא מאוד שמאל, שלא אומר שמאל רדיקלי, והתחילו ללכת לאזורים של קפלן, ובשנה וחצי הציבור, ואתה חי בתיבת תעודה שאתה בטוח שכל המדינה קפלן, וכל המדינה שקמה ברסלר, וכל החבר... אתה פשוט חי...
בוא, אני אתן לך נתון שמפריך את כל הטענה
שלך. ברק, תן לי פעם אחת לסיים, שנייה אחת. ולכן, ובסוף אתה מגלה שלפחות 70, בטח אחרי לצורך העניין, 7 באוקטובר, 80% מהציבור הישראלי לא נמצא במקום הזה. עזוב, גם הציבור הוא הרבה יותר ימני מהדעות האלה, והוא לא מתחבר, זה הכל. ועוד דבר לגבי הדמוקרטיה. רק 70 שנה, חיינו פה בדיקטטורה תקשורתית שמאלנית, אימתנית. ידיעות אחרונות קבע הכל, עד שישראל היום הגיע, גילוי נאות, הכל בסדר. כל האורחים וכל המגישים היו זה, עד שהתחילו להשתלב לאט, לאט ויותר ויותר אנשים ימניים. ולכן אני אומר, אתה אומר עכשיו על, על, על דמוקרטיה במשך שנים
טוב, אז בוא אני אתן לך נתון שמפריך את כל הנאום המרגש שלך.
הצליחו לזרוק 10,000 אנשים מהבית בגירוש מגוש קטיף, בגלל שהתקשורת המחבת.
אז אני אומר לך,
יש רשתות חברתיות והעם אומר את דברו.
טוב, אז אני אומר לך שזה לא תלוי דעה, לא תלוי אג'נדה, לא תלוי צד במפה הפוליטית. והראיה והדוגמה הכי טובה לזה, אתה יודע מה התוכנית עם הכי הרבה, כמעט הכי הרבה רייטינג בערוץ 12? זה התוכנית השמאלנית, הבועטת, תוכנית הסתירה, נו, תגיד לי אתה, יפה. ארץ נהדרת, וארץ נהדרת, זו תוכנית שבועטת במנהיגי הממשלה, מנתניהו ועד אחרון.
שמעתי את המסק אומרת שהיא מפחדת לדבר.
רגע, תן לי, אתה לא יכול להפריע כל
מפחד. אתה מדבר, בחיית ברק.
אז תן לי להשלים.
שוט.
ולכן לשיטתך, תוכנית כזאת, שהיא באמת, עליבא דה, כל דוברי הימין, מנהיגי הימין, אנשי הימין, אתה יודע, היו מפגינים מול משרדי קשת ברמת החייל נגד התוכנית הזאת. התוכנית הזאת לשיטתך, בגלל שהיא שמאלנית, הייתה אמורה לקבל 2% רייטינג. היא נוסקת ליותר מ-20% רייטינג, למרות שהיא שמאלנית, למרות זה, ומביסה כל תוכנית ממול. המון 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 שנים. לכן אני אומר לך שזה דוגמה שמפריחה את כל הטענה. אני אומר לך שבבסיס הבעיה של ערוץ 13 זה ניהול, ניהול, ניהול. אם היה כאן ניהול למרות אג'נדה כזו, אג'נדה אחרת, אם היה ניהול טוב, הערוץ הזה היה מסגשג. בהיעדר ניהול, בהיעדר ניהול מוחלט, הערוץ הזה מקרטע ומקרטע קשה, ואני אומר לך, אני לא יודע מה יהיה במשבר האחרון, יש שם מיליארדר שבאמת נושא בנטל ומזרים כספים מפעם לפעם, קוראים לו ליל בלווטניק. אני לא יודע אם יש עכשיו הפגנות נגדו על המינוי של המנכלית של חברת החדשות יוליה בארץ וליד המשרדים שלו בניו יורק ובלונדון. אני לא יודע אם זה לא יגרום לו להגיד מה אני צריך את זה, לא צריך את הבלבול שכל הזה, מה זה נותן לי, זה כלום ושום דבר.
יאללה, אז אתה תקנה, אתה עושה
כלום ושום דבר בסך העסקים שלי, וזה תהיה בשורה רעה, כי בסוף אנחנו צריכים כאן אנשים שישקיעו בתקשורת, גם יעסיקו את החברים שלנו, וגם שיתנו עוד פתחון פה לעוד אנשים ולעוד תחקירים ולעוד דעות בערוץ תקשורת נוסף.
ולסיום, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא הרשתות החברתיות, שבאמת בלעדיהם היינו בצרות צורות, ואג'נדות שמאל פרוגרסיביות קיצוניות היו ממשיכות להוביל את המדינה, וכל תהליכים מופרעים כמו אוסלו וכמו ההתנתקות היו ממשיכים לקבל גב ויתרוג אינסופי. והיום יש רשתות חברתיות ואנחנו רואים בדיוק ההפך, ואנחנו רואים איפה העם נמצא, ויש פתחון פה, וכן, ברוך השם, נפתחו גם תחנות רדיו וגם כלי תקשורת נוספים הרבה יותר שנותנים את הקונטרה מהצד השני, וזה שזה במשך 60 שנה לא היה היום, זה קטסטרופה. אבל אם כבר, אני רוצה מאוד להיזהר מהאינסרט הבא, אני רוצה להשמיע אותו, כי הוא בדיוק קשור למה שאנחנו אמרנו. בוא נשמיע ואז אני אדבר עליו, הציטוט של אלון בן דוד.
אלון בן דוד כתב הפרשן
השמיע, תשמיע רגע.
ברור לכולם שבשנה האחרונה מתבצעים הרבה פשעי מלחמה ביהודה ושומרון. העולם רואה את זה. ישראל נתפסת כמדינה שלא אוכפת חוק על אזרחיה. אנשים שפורעים פה חוק, לא נאכף עליהם חוק.
עכשיו, אני באמת רוצה לעשות את העניין הזה כדיון מאוד מאוד מהותי. אני חושב שאלון בן דוד, הוא כתב צבאי, באמת ניסיון מטורף, עשיר, בן אדם, באמת משכמו ומעלה והכל. אבל כשהאווירה שלך באולפן מאפשרת אמירות כאלה, או איזשהו... הרי בסוף מה לוקחים? את 5 ילדים, 10 ילדים מנוער גבעות, אתה כאילו שמים עליהם את כל הקטם הזה של המתנחלים, כאילו אופרה ואפרת וגוש ציון וכל הדברים האלה, זה לא הנוער באמת, והציבור הכי, באמת, לא הכי טוב, אבל אחד מהציבורים הכי טובים שמשלמים מחירים של הקרבה מדהימה, וכשאתה לוקח בסוף באולפן שמאפשר את האווירה הזאת של לעשות כותרת, או להגיד בכלל שמדינת ישראל... בואו נגלה לעולם,
אמנון אברמוביץ' אומר את הדברים פחות או יותר כל יום שישי.
אני לא רוצה...
אז אני אומר, אמנון אברמוביץ' אומר את הטקסטים האלה בערוץ 12 ביום שישי עשרות שנים.
בסדר, ואתה באמצע מלחמה עכשיו, והעולם מקשיב לדבר הזה, והבעיה שלי היא לא צופה ערוץ 13, הבעיה שלי שעם הקטע הזה ייקחו וישתמשו בו בכל העולם, ומדינת ישראל, זה אומר הפרשן הבכיר, מדינת ישראל עושה פשעי מלחמה באיו"ש. זו באמת אמירה שבעיניי היא קודם כל מחלישה את הציבור, והציבור לא נמצא שם. אני שבוע שעבר הייתי ברפיח, אתה פוגש את החיילים, אתה פוגש את המגדים, אתה פוגש את הקצינים, אתה מרגיש אווירה אחרת, אתה מגיע לפה, פותח ערוצי טלוויזיה, מדינת ישראל עושה פשעי מלחמה, דשדוש, איזה, ועסקה, ועכשיו, וקטסטרופה. והפער הזה, הפער בין מה שקורה בשטח, בין מה שהציבור האמיתי חש, לבין כלי התקשורת, הוא פער מאוד מאוד משמעותי. וזה נותן את אותותיו במדרוג הרייטינג.
תראה, אני אומר פעם, זה קודם כל לגבי הדברים, לא אהבתי את הדברים של אלון בן דוד, לא נפלתי מהכיסא, כי אני אומר לך, אתה שומע טקסטים כאלה, בערוץ המוביל בישראל, אמרת לך מפי אמנון אברמוביץ' והמון המון שנים לגבי ההתנחלויות, זה היה גם בקונטקסט של ההחלטה שהייתה בהאג ביום שישי על ההתנחלויות. אני באופן אישי לא אהבתי, אבל אתה יודע, יגידו את זה בעולם, די, תצאו מהשטויות האלה, יקחו ויצטטו, אתה יודע, זה גם כן מלחמה, מתחילת המלחמה, מצטטים את כולם, אז יצטטו, אתה יודע, נו, אז מה, אז יצטטו את זה, ויצטטו טעו, אלה דברים בטלים, אלה דברים לא חשובים, באמת, זה חסר ערך, זה לא משנה, אתה יודע, באמת, הוויכוחים האלה בין שמאל לימין, ציטטו אותך באל ג'זירה, לכן אני אומר עוד פעם, בוא נסכם את העניין.
זה גם לא נכון, נעשים פשעי מלחמה.
בוא נסכם את העניין הזה, 13, לא האמירה הזאת של אלון בן דוד, רעה ככל שתהיה, היא זאת שגורמת למצבה אגום, לרייטינג הבאמת מדשדש של הערוץ הזה בחודשים, כמעט הייתי אומר בשנים האחרונות, אנחנו, אבל אתה יודע, אנשים קולגיאליים ורוצים שה...
חד משמעית, אני אומר לך, הלב שלי יוצא לחברים שלי בערוץ 13, זה לא קשור. זה דיון אידיאולוגי שצריך לעשות אותו, וזה בסדר גמור. לא ברעל ולא בזה. ואם יש לנו זמן, דקה לפני הפרסומות, עוד כותרת שתפסה אותי מסוף השבוע, נחש נגד מי מגישים כתב אישום שקשור בהפגנות. האם זה נגד חוסמי הכבישים? לא.
סגן ניצב,
האם זה רגע, סוויסה. רק אתה יודע, אני בונה פה משהו.
אוקיי.
אני בונה.
נכנתי
מונולוג, כן.
טוב.
אני מרים את זה, אתה יודע, כחלק מדיבייטינג, ואתה בא ומפנצ'ר לי את כל הבלון.
טוב, סגן ניצב, סגן ניצב, סוויסה.
לא, הרסת עכשיו הכל. אני אנסה לעשות את זה בכל זאת.
זכור כמי שזרק רימון, הלם, ללבר מפגיני בלפור באחת ההפגנות.
אתה, אומרים עליך שאתה תימני, אבל אתה אחד האשכנזים, באמת.
למה אשכנזים?
כי הנה, שיבשת לי את כל החגיגה עכשיו.
אוקיי, תמשיך, חבר'ה, לא שמעתם מה אמרתי.
אתה מוריד את המצב רוח.
תתעלמו מסוויסה, תתעלמו מסוויסה.
אתה לא נותן.
אוקיי.
די, זה לא כיף, אני כבר הכנתי מונולוג.
תתעלמו מסוויסה. טוב, אוקיי, לא אמרתי סוויסה, כן.
עכשיו באמת, תקשיב, בסוף, הרי מה מצחיק פה? ניסיתי לברר שבוע שעבר כמה כתבי אישום הוגשו נגד חוסמי כבישים. אין נתון כזה במשטרה. בסדר, עכשיו הם מתחילים להסביר שזה רק התפארויות, והפרה למילוי צוות שוטר בתפקידו, וכל מיני דברים כאלה, ואין כאילו סעיף של חסימת כבישים. קודם כל, אני תוהל לעצמי, איך יכול להיות שאין סעיף של חסימת כבישים? היועץ המשפטי, מני מזוז, קבע בתקופת ההתנתקות, שיש עד... סליחה, עד 20 שנות מאסר, למי שחוסם כבישים. אז קודם כל, למה אין סעיף כזה? למה משתפקים
לשוטרים במילוי תפקידו? ועכשיו תעבור לסוויסה.
אז חוסמי כבישים לא קיבלו כתב אישום. אז מבירים מדורות באיילון, לא מקבלים כתב אישום. מי כן מקבל כתב אישום? מאיר סוויסה, סגן ניצב שזרק רימון הלם באחת ההפגנות בקפלן. עכשיו, למה זה מצחיק אותי? כי כשאני הייתי כתב תל אביב, והייתי בהפגנות של מתנחלים, ושל חרדים, ובעיקר של האתיופים, תקשיב, זריקת רימון הלם, זה כאילו היה לזרוק את הסוכריות שם על הרצפה, כמו שזורקים בבית כנסת בשבת, שמים נדנדנדנאי, כמו כאילו הרימוני הלם נזרקו שם, תקשיב, משל היה סוכריות בבר מצווה. אני הייתי לילה בזה אחרי שנפגעתי ברימון. באמת, חבר'ה מהעדה האתיופית פשוט התעופפו באוויר מעלות, מפיצוצים, מרימונים. אחד, לא סגן ניצב, לא רב ניצב, לא... אף אחד לא חטף שום דבר. זה היה אירוע מדהים. אף אחד לא מדיבר שם על אלימות שוטרים. שום דבר. פרשים רצים לתוך הכיכר. לא, ככה זה. צריך לבוא ולומר לציבור את האמת. חבר'ה, אתיופים יקרים, אתם לא פריבילגיים, לכם מותר להרביץ. אם הייתם קפלניסטים, שמה ישר מגישים כתב אישום על רימון אלם. ככה זה. שוטרים יקרים, רק שנייה, אני מסיים. שוטרים יקרים, אהובים, שאתם עובדים קשה ברחובות, אתם צריכים לדעת למי אתם זורקים רימון אלם, אתם צריכים לדעת למי אתם מרביצים בשבועות האחרונים, אתם פשוט עושים את זה לקהל יד הלא נכון.
רק לעדכן.
למיוחס.
רק לעדכן.
לפריבילג. לא לאתיופים. איך תרביצו לאתיופים? לא תקבלו כלום.
טוב, רק לעדכן שבר דעתי שלושה ימים אין מפכ"ל, אין מפכ"ל אחר פרישתו של המפכ"ל לשעבר. קובי
שבתאי יצא, אב שיפלד וממלא מקום.
אב שיפלד ממלא מקום, ועדיין, רגע, תן לי זה, ועדיין צריך לעבור בכל מיני ועדות כדי שתכשיר, יש לו איזה סיפור ממחש לפני שנים, ואני בכלל חושב שאיתמר בן גביר, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, חיית תקשורת הוא חיית תקשורת, מוביל בפוליטיקה, מבין מהגדולים בארץ.
אבל?
אני חושב שיש כאן איזה סוג של תרגיל. מה התרגיל?
נו.
אני חושב שיהיה קשה מאוד להעביר את אבשלום פלד המכונה אפשי, בגלל כמובן הרקע שיש לו עם חקירות מחש. אני חושב,
בגלל שהוא מינוי של בן גביר.
רגע, אתה מוכן לזה, די. תן לי לדבר. תן לי לדבר.
בבקשה.
ולכן הוא, יש סיכוי גבוה שהמינוי שלו לא יאושר, ואז מה עושים במצב הזה? כמו שהיה ממלא מקום בשם מוטי כהן, אתה זוכר את מוטי כהן שהיה ממלא מקום במשך שנתיים, כמעט כל מערכות הבחירות שהתרגשו עלינו. יש כאן כוונה של השר, או כוונה, אתה יודע, יכול להיות שזה יהיה בלית ברירה, למנות ממלא מקום, ומה הפלוס של ממלא מקום מבחינת השר? הוא מינוי זמני. הוא מה שנקרא בז'רגון על הגריל. זאת אומרת, אתה לא מינוי קבוע, כי הרי בדרך כלל שרי ביטחון ושרים לביטחון פנים היו תמיד מתלוננים, יש לנו כמעט מינוי אחד משמעותי כל הקדנציה, רמטכ"ל ומפכ"ל, אבל ברגע שהם נכנסים לתפקיד ל3-4 שנים, אתה יכול לשכוח מהם, הם, איך אומרים, וחושבים על השר הבא, אתה כלום ושום דבר מבחינתם. ברגע שאתה ממלא ממלא מקום, ויכול להיות שזה יהיה בסוף, הממלא מקום שר למרותך ב-1000% בכל רגע נתון, מכיוון שהוא לא מינוי קבוע, זה מינוי שיכול להיות להסתיים כשהתחליט שהוא הסתיים, הממשלה לא ישרה אותו, כל הוועדות שאמורות להכשיר את המינוי לא הכשירו אותו ולא ישרו אותו, ולכן זה מינוי זמני, וזה כמעט חלום רטוב של כל שר לביטחון פנים, אגב יכול להיות שגם שר ביטחון, שיש לי מישהו כאן שהוא עובד אצלי, לא עובד, עובד של הציבור, עובד אצלי, והוא יודע שאם אני לא מבסוט ממנו, הוא יכול להיות מוחלף תוך פרק זמן זה. לכן אני חושב שזה בסוף יכול להוביל לשם, אני בכל מקרה מאחל לשוטרים המון המון הצלחה, ועכשיו נצא לפרסומות.
בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד.
בוקר טוב יהודה, בוקר טוב ברק.
חבר ועדת חוץ וביטחון, מה זה, אנחנו מפרים לך באמצע דיון שם?
האמת דיון סוער, ובאמת...
באיזה נושא, חוק הגיוס?
באמת חמור, בוועדת חוקה, לא. העליתי דיון לכנסת בשבוע שעבר בדרישה שפרקליט המדינה יגיע וייתן תשובות בנושא הדרישה שלו בעצם להמשיך את הערכת המעצר באשמת רצח של שלושה גיבורים שיצאו לדרך בשביל אוקטובר, דבר מאוד מאוד מזעזע.
מה אומרים על זה הפרקליטות? מה הם מסבירים שם בוועדה?
תראה, עד עכשיו אני חייב לומר, אני אומר את זה בכל הכבוד, עד עכשיו מהדברים שאני שמעתי בכל אופן, ואנחנו שמענו בפרקליט המדינה, לא ניתנו שום הסברים, הרי בית משפט השלום, כידוע, דחה את האשמת, את הערכת המעצר שלהם באשמת רצח פלסטיני. בית המשפט המחוזי, אחרי שפרקליט המדינה אישר, שזה עצמו שערורייה בעיניי, היה צריך ללמוד את פסק הדין של בית המשפט השלום, מדוע אין פה חשד סביר בכלל, כמו שנאמר, והוא צוטט פה.
אז מה הטענה שלו? מה הוא טוען? שלמה הוא אישים בן אדם שסיכל מחבל נוח'בה? מה אומר הפרקליט?
אני אומר שוב, אני לא קיבלתי תשובה, לכן אני לא יכול להגן על העמדה הזאת. אני חושב שבכלל פרקליט שנמצא יכול להיכנס בכלל לשיקול דעת של לוחם שיורים עליו מימין ומשמאל, עובר דרך חלקי גופות, הוא צריך לקחת את מחבל הנוח'בה תוך כדי שמחבל נוח'בה אחר יורה עליו על הכתפיים לאיזה נקודת משטרה. זאת מחשבה הזויה מבחינת החשיבה המשפטית בכלל על אותו יום. הרי אותו יום אני רוצה להזכיר, לא הייתה לחימה, כמו שהוא אמר כאן. לא הייתה לחימה, היה גיהנום, היה הפקר. לא היה
צבא,
לא הייתה
משטרה. עמית, הכל טוב יפה, אבל אנחנו ביקשנו אותך בגלל עניין אחר לגמרי. שמונה ח"כים בליכוד, אתה בתוכם, מאיימים, אם במתווה להשבת החטופים יפונו נצרים וציר פילדלפי, נפרוש מהקואליציה, נבחרנו כדי לשמור על ביטחונה וזהותה של ישראל, ולא נוכל לחצותם, וזה ערב נסיעת נתניהו לוושינגטון, ואני, שהשמונה הם כמובן עמית הלוי, חנוך מליביצקי, דן איליוס, משה סעדה, אריאל קלנר, שלום דנינו, טלי גוטלי וניסים וטורי, ואני שואל בחיית, אתם תפרשו מהקואליציה?
קודם כל כבר יותר הצטרפו אלינו, יש עוד חברי כנסת
נוספים?
כן, שהצטרפו.
מי?
אני רוצה לומר לך,
מי נוסף?
פסל, חבר הכנסת גלית דיסטל אטבריאן כתבה לי, אבל אז אנחנו כבר עשירייה, ואני רוצה לומר את העיקר. העיקר הוא שראש הממשלה ניצב מול לחצים מוטרפים שלא היו כמותם, צריך לומר ביושר, מבחינת העובדות מאז קום המדינה, לא לחצים כאלו, אגב, גם מבית וגם מחוץ, ועומד בזה בגבורה, ואנחנו חושבים ואומרים את הדברים מראש בצורה מאוד ברורה. הקווים האדומים האלו הם הקווים המינימליים. כלומר, עוד אנחנו היינו פה, ברק, יהודה ואני, שלושתנו, הרי היינו פה כשב-2005 אריק שרון נכנע ללחצים האלו, למרות התנגדותו מראש, מסר את ציר פילדלפי, ולמעשה אפשר, צריך לומר את הדברים. אפשר למפלצת, למפלצות האלו לגדול, באין מפריע בכלל ולהגיע לממדים.
תגיד לי, אבל בא שר הביטחון.
אם אנחנו עכשיו רגע עוד משפט אחד, אם בא רמטכ"ל, וזה מה שזה המניע המרכזי מבחינתי, בא רמטכ"ל שבוע שעבר, ואומר לציבור, אפשר לסמוך על, אם אני אתרגם את זה בפשטות, על אנשים אחרים או על אמצעים טכנולוגיים, שיהיו בציר פילדלפי, אני אומר לכם, תשמעו, זו פשיטת רגל כל כך נוראית מבחינה ביטחונית.
כן, אבל מכיוון, אגב, אבל זה... מכיוון שאין לנו, אין לנו באמת מה לעשות, אולי היה טוב שיהיה, אבל אין לנו צבא אחר, ואין לנו רמטכ"ל אחר, ואין לנו מערכת ביטחון אחרת, וכל אותם גורמים, משר הביטחון, חבר מפלגתך יואב גלנט, דרך כל ראשי מערכת הביטחון, כל ראשי מערכת הביטחון, אומרים, זה הזמן לעסקה, אין מניעה ביטחונית מביצוע עסקה, החטופים הם בראש סדר העדיפויות, אם לא עכשיו, הם מתי, הם הולכים ונמוגים. ומה אתה אומר?
בוא נפרק את זה ברק, בוא נפרק את זה לטענה לטענה. אני אומר לך, איש ביטחון, איש ציבור בכלל, גם אם הוא לא איש ביטחון, שאומר, אחרי השביעי לאוקטובר, היה ראוי שגם לפני, אבל אחרי השביעי לאוקטובר, בטח איש שבדיוק שני המרכיבים הללו, כלומר של הסתמכות על אחרים או על טכנולוגיה, קרסו לו קריסה, שעלתה לנו בדם ילדותינו וילדינו וקשישינו. אם מישהו מסוגל, מעז בכלל לומר, שהוא מוכן שבפילדלפי יהיו אחרים ולא חיילי צהל, או יהיו אמצעים טכנולוגיים, אני אומר בכל הכבוד, לא ראוי להיות...
לא, אבל אני אומר, עמית, אתה יודע, זה קצת פופוליזם. אבל זה קצת פופוליזם.
לא פופוליזם בכלל.
אני אגיד לך למה. אתה יודע, אנחנו רואים כמה השיקולים הבינלאומיים הם שיקולים אחרים בהחלטות. למשל, להכניס סיוע הומניטרי, הרי אתם צעקתם כולכם ביום הראשון, כולכם, שרים, ח"כים, כולם, שלא ייכנס שם בדלק, ולא ייכנס שם ציוד, ולא ייכנס שם אוכל, ולא ייכנס מים, ולא יכנס כלום, ועזה מקבלת ציוד הומניטרי, מה שלא ידע המון 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 שנים אחורה. ולכן, אתה יודע, גם בעניין הזה,
רגע,
גם בעניין הזה, אתה לא פועל בחלל ריק. יש אמריקאים, ויש מצרים, ויש סעודים, ויש קטרים, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ולכן, אתה רואה שנתניהו, דברים שהוא הבטיח והתחייב, לא מקיים, כי אתה יודע מה, בעניין הזה, מה לעשות? הוא לא מחליט לבד.
תשמע, יש סעודים, יש קטרים, יש אמריקאים, יש גם ישראלים, יש גם מדינת ישראל, היא צריכה להחליט האם היא שטייטל ומתנהגת כמו שטייטל או שהיא מדינה ריבונית.
אתה רואה שבסיוע המוניטרי עושים בדיוק מה שאומרים להם.
אז אני אומר לך, תשמע, קודם כל אתה צודק, ברור שאת הסיוע המוניטרי צהל היה צריך לחלט, ועד על כל שק קמח הוא היה מקבל משטפניק, היה מקבל ראש של חמאסניק, היה מקבל מידע על חטוף. זה שהחמאס עושה את זה, ככה הוא מגייס את המערבים ההומניטריים, מגייס לוחמים, כל הנתונים נאמרים לנו אגב, נמסרים לוועדת חוץ וביטחון, זה בעצם מוקד
השליטה. לא הבנתי, מישהו אומר לך, רגע, מישהו אומר לך...
רגע, אבל אני רוצה להסכים קצת
שוב, כן, בבקשה.
על זה אני מסכים עם ברק, והיה צריך להיות אחרת, אבל יש דיוטה תחתונה, שמתחתיה זה פשוט לקדם בידיים את הטבח הבא. ומי שחושב, אני אומר שוב, במצב שטח רווי קלצ'ניקובים ו-RPG נכון להיום, גם אם צהל צודק ונהרגו 18,000 מחבלי חמאס, ואני אומר לכם באחריות, המספר הרבה יותר נמוך, עדיין יש מעל 45,000, זאת אומרת יש עשרות אלפים שנמצאים שם, מה אתה חושב, באמת אני שואל ברק, מה יקבע הקלצ'ניקוב מאחורי הגב של הסעודי, או איזה רצון טוב בגלל איזושהי אמירה של...
אין לי ספק, אבל עמית,
אין לי ספק,
רגע, עמית, רק מילה, תקשיב. אין לי ספק שהעסקה הזאת תהיה עסקה כואבת, גם בשחרור מחבלים את אוהבים.
כואבת, כן, אבל מסוכנת. השאלה אם היא מסוכנת לתושבים, זו השאלה.
אבל בסוף יש כאן ויכוח.
כואבת היא כואבת.
רגע, יש כאן ויכוח. יש לנו 120 חטופים, עשרות מניעים חיים. אנחנו צריכים להציל אותם. יש לנו אליהם מחויבות עליונה. אמר, זה לא קלישה, הפקרנו אותם פעם אחת, אסור להפקיר אותם פעם נוספת. הם עומדים מנגד. בהחלטה שלך, בעמדה שלך, אתה מתגאה עכשיו בעשירייה, נוסיף לזה את בנגביר וסמוטריץ', אתה בעצם אומר להם, חבר'ה, תנמקו ותתמכו
אל מותכם.
לא, כי זה המשמעות. אין פרשנות אחרת.
אני חושב הפוך מזה, ואני אמר לך. אני חושב, קודם כל, אני מדבר בשם חבריי בסיעת הליכוד, אני לא יודע, לא דיברתי לא עם סמוטריץ', לא עם בן גביר, אינני יודע מה דעתם בנושא, ונשים את זה בצד. אני חושב הפוך בדיוק. אני חושב שהדרך להחזיר את כל החטופים, ולכן התייחסנו לזה גם במכתב הזה לראש הממשלה, היא אך ורק שנשנה את הכיוון ברצועת עזה, ונביא את סינואר על ארבע. ואני אומר לך יותר מזה, הסיבה שהייתה מה שמכונה עסקה, בפועל מכונה הודנה בכל רשת ערבית ובכל שיחה של סינואר, הייתה אך ורק, בגלל שצהל התחיל במה שנראה בליץ של כיבוש שליטה וטיהור קלאסי, עבר מאוד מהר לפשיטות נקודתיות.
אז אתה אומר שהולך
הצבאי נותן. לא, כן. ואני אומר יותר מזה.
אני פשוט רוצה להספיק לך עוד דברים.
אם, עוד משפט אחד, אם היה על הפרק, וזה גם כתבנו את זה, שחרור כל החטופים. זה מה שהיה
צריך
להיות בעסקה הראשונה,
ברור.
גם עכשיו.
לוי, יש לי שאלה. קודם כל, האם קיבלתם תגובה מלשכת ראש הממשלה על המכתב הזה?
תרם.
טרם, אוקיי.
אתה חושב
עכשיו,
שהוא...
רגע, רגע, עכשיו בא, רגע, שנייה, אבל תן לי רגע להשלים.
יש לי פרשנות בעניין הזה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם אתה חושב...
לדעתי, רגע, לדעתי, נתניהו... די מבסוט מהמכתב הזה, הוא לא יכעס עליכם, כי אנחנו מכירים את היכולת של נתניהו, הוא רוצה לפרק התנגדויות, הוא עושה את זה בצ'יק, חצי שעה בכנסת, מזמן כל אחד ממכם לכמה דקות שיחה, מפרק את ההתנגדות הזאת. לדעתי הוא אפילו מעודד את זה, תמשיך, סליחה.
כן, בבקשה.
תמשיך, כן.
אני רוצה פשוט לשאול, האם סופרים אתכם? האם אתה מרגיש שמישהו יספור אתכם?
אני אומר שוב, אני באופן אישי יכול לומר לך, אני ניקב מול רגע היסטורי או מול צומת שבעיניי לא הייתי בה בעבר כנציג ציבור, אני חושב שזאת האחריות שלי.
ברור לי, אבל אין לכם כדורים,
חבר
הכנסת הלוי, אין לכם
כדורים. אני אמרתי לך, לדעתי, הוא לא יגיד לך את זה, לדעתי, נתניהו ממש ממש לא כועס עליהם, כי כשנתניהו, מישהו מפר את המילה שלו, כמו גוטלי וסעדה, הוא זורק אותם באותו לילה מהוועדה, ראי חוק הרבנים, ומעיף אותם וסנקציות. הוא לא...
אתה אומר שזה היה מתואם אותו?
לא יודע אם בתיאום, לא אמרתי בתיאום, אבל הוא לא כל כך כועס עליהם, בוא נגיד כך. מתאים לו ערב נסיעתו, שיהיה מצד אחד דרי וחבר'ה משה שבעד, אלה מנגד, והוא... כל הקלפים
פתוחים. אני לא יודע מה חושב ראש הממשלה, אני יודע שבהחלט הוא ניצב בפני לחצים עצומים, במובן הזה צודק ברק, שטוב שהצבנו את הצד השני, שמייצג לפי דעתי את רוב אזרחי ישראל והאינטרס הלאומי.
הסקרים לא מלמדים ככה, הסקרים לא מלמדים ככה. עמית הלוי, הסקרים מלמדים שרוב הציבור בעד עסקה.
תראה, אני אומר שוב, אני לא יודע אם הציבור מכיר את כל המשמעויות שאני מכיר, אני יודע כמה אנשים יחטפו. בעקבות כמה אנשים יחטפו, אגב, לא רק בגזרת עזה, בעקבות העסקה הזאת. אני יודע כמה תוכניות חטיפה יש היום, נקרא לזה בלשון זהירה, בכל הכוחות שמסביבנו, תוכניות של חטיפת אזרחים ישראלים, בעקבות ההצלחה של בעקבות המודלינג הזה של חמאס, ואני יודע שאם לא נשנה שינוי יסודי ברצועת עזה,
יפה.
אנחנו מקדמים בידיים את הטבח הבא, כי יהיה הרבה יותר אכזרי. רגע, אני רוצה לומר משהו לראש הממשלה. אני לא יודע מה זה לפרק, אני לא יודע אותי לא מפרקים, אבל אני יכול לומר לך דבר אחד, בניגוד לדברים אחרים שהם בעיניי תפלים, חוק הרבנים, דברים אחרים, הם לא נוגעים למלחמה הזאת. אני מבחינתי נלחם פה כמו כל החיילים
בחאן יונס. אני חייב להספיק איתך עוד שאלה.
הבסיסי של ישראל.
חבר הכנסת הלוי, רק תגיד לסיום, אתה בוועדת חוץ וביטחון, אתה מצביע בעד חוק הגיוס?
אנחנו בדיונים על החוק.
כן, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר מה הוא כולל.
רוצים להצביע בעד, אני חושב שהמתווה שהצבא הציב, פחות או יותר, גם שמעת הוא מתווה אפשרי, קודם כל, הוא מתווה שמתכתב עם המציאות. צריך להוסיף לו כל מיני חלקים, אם אין זמן, אז לא נפרד כרגע.
לא, אבל תגיד, אבל אתה איש הציונות הדתית. באמת, גדלת על מקום שבו...
של החברה הישראלית, גדלתי בחברה הישראלית.
כן, אבל גדלת בתוך אוכלוסייה שיודעת לשלב גם את זה וגם את זה.
כן.
למה אתם לא אומרים לצבא? למה מספיק לך 3,000? למה לא אפשר לעשות לכל הציבור החרדי ישיבות הסדר? גם וגם.
קודם כל, בוודאי שאפשר, ובוודאי שמי שלמד תורה, או דווקא מי שלמד תורה, יודע שזו המצווה הכי חשובה בתורה, להגן על העם היהודי, זה תשתית המצורת שלנו.
כמו
שסעדיה
דרעי עשה, וכמו שדער
רגע, רגע,
השחר,
ולכן,
וכמו של קנאביזן, וכמו של לייטר, וכמו של הרשקוביץ, במה התורה שלהם פחות טובה?
לא, לא, לא.
אז
לא,
למה מאפשרים את הדבר הזה?
כל מי שלמד תורה, יודע שמעבר לעניין המוסרי כאזרח, יש פה עניין תורני ראשון במעלה, פיקוח נפש הרי דוחה של יחיד, בוודאי של ציבור, דוחה את כל התורה כולה. ולכן ברור לגמרי שזו מצווה, שוב אני אומר, מן החשובות בתורה להגן על העם היהודי בארץ ישראל, רק מה? כיוון שזה נמשך כמה דורות, היחס האחר, השגוי בעיניי, כדי לתקן משהו, אני אומר את זה אגב רק על כל חוק, לא רק על החוק הזה, אנחנו לא מחוקקים בחלל, ולכן צריך לחוקק באופן שהתהליך או הדינמיקה, בפרט אם מדובר בעניינים תרבותיים, בחיץ תרבותי, דתי, והוא צריך לייצר דינמיקה נכונה. אני חושב שמה שהצבא מציב, ואגב, אני מאוד מסכים איתך שישיבות ההסדר, יש כמה כאלו
בתחום.
חבר הכנסת עמית הלוי, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
נשלים את הנושא
הזה. אנחנו נדבר, את השיחה מעניינת, תודה רבה, והמשך שבוע טוב. בוקר טוב ליונתן בן אמרם, אחיו של אפרים בן אמרם, זיכרונו לברכה. אפרים בן אמרם, זיכרונו לברכה, בן 25, לוחם בגדוד 53 בעוצבת הברק 188, יוקדה 183, תושב יסוד המעלה, מת מפצעיו לאחר שנפצע מפיצוץ כטב"ם ברמת הגולן בסוף החודש שעבר. באותו אירוע קשה נפצעו 16 חיילים נוספים. בוא תספר לנו מה אתם יודעים על האירוע הזה.
ספציפית על האירוע נפצעו 17 חיילים. אפרים היחיד שנפצע קשה. הוא נפגע פגיעת ראש מאוד חמורה, מאוד מאוד, ממה שאני דיברתי עם רופאים, מהפגיעה בין הקשות שהם ראו במלחמה הזאת, שתי רופאים שהם מתעסקים בפגיעות ראש. בעצם, ישבו עם חברים בשקם, עם כל החבר'ה שם, ישבו הרבה אנשים, המון. והגיע לשם הכתובם, ונתקע על איזה עץ, והתפוצץ בגובה. הפיצוץ של כתבם הוא 360, ומי שהיה בעצם בגובה, מעבר לגובה של ישיבה, זה האנשים שנפגעו בגדר. נפגעו פגיעה קשה, שזה היה קשה. מעבר לזה, היה שם איתו אנשים שבאו חסם, וזה נשמע שמנחם אותי, זה שאף אחד לא נפגע עוד פגיעה קשה. הוא יחליט שנפגע פגיעה קשה.
ומיד לאחר הפציעה הוא מובל לבית חולים, לאיזה בית חולים בחן מושפז אל כמה זמן?
ברוך השם, היה שם תרגיל, התחיל שם תרגיל, וצהל ידע להתאמן את התרגיל כמו שצריך, עם כל ההכנות לתרגיל, כמו שאנחנו יודעים תרגיל, עושים תרגיל כמו שהוא באמת, אז הם הכינו שם את כל הפינוי ואת כל הדברים, ומתרגיל זה הפך לאירוע אמת, פינו אותו אלפיניסטים, פינו אותו למיגונית, כמה דקות במיגונית, עד שעבר קצת הזעם, ומשם הורידו אותו למסוק, ומשם לרמב"ם.
אתה יכול לספר לנו עליו קצת?
בשמחה. אפרים זה אח בגדול, משפט של אפרים זה אח שגידל משפחה. אפרים גידל את כולנו. בן אדם שקט, לא צועק, לא רב עם אף אחד. לשם ההדגמה, אני אגיד לך שכשהוא היה בבית חולים, הגיעו כל הבנות זוג שהיו לו בחיים וישבו ביחד, ואף אחד לא אמרה עליו מילה רע. אז היה לי זו דוגמה מאוד להגיד על בן אדם מי ומה הוא. הוא גידל את כולנו בעצם, המשפחה של משפחה גדולה, 11 אחים.
וואו, רע. הוא היה בכור?
לא, אפרים היה איזשהו באמצע, אני אמצעי, יש לי 5 מעל 5 מתחת, ואפרים אחד מעליי.
ולמרות זאת, הוא אומר, גידל את המשפחה, מה זה בא לידי, איך זה בא לידי ביטוי, שהוא גידל את המשפחה?
היה לו כמה תפקידים מאוד חשובים. דבר ראשון, זה בן אדם, הוא היה עובד מגיל 13, הוא היה עובד בלי הפסקה, הולך לבית ספר, חוזר מבית ספר, הולך לעבודה, ושם את הכסף שלו בבית, משאיר לעצמו כמה שקלים בהוצאות קטנות, ושם את הכסף בבית.
עובד, וכל הכסף הולך לפרנסת המשפחה, כי מה, כי החיים לא היו פשוטים, לא קלים, הייתה מצוקה?
זה פרנסה, אני חושב, לא תעלה אף פעם. מישהו היה צריק, הוא היה מגיע,
לא שומעים אותך, אולי תזוז, נקטעת לנו, תחזור למשפט האחרון, או לא...
אני אומר, סטפיים אף פעם לא ביקשו ממנו את הכסף, לא אמרו לו מה צריך, הוא היה יודע מה צריך, והוא היה פשוט עושה בלי לדבר.
תגיד, בשבועיים האחרונים הייתם בבית החולים.
כן.
אתה יודע, זו סיטואציה שבה כולם באים, מבקרים, אתם רואים עוד חיילים שהם נפצעו בלחימה. יש איזה סצנה מבית חולים שאתה יכול לשתף אותנו בה, רגע שתפס אותך? כל זמן ההמתנה מורה את הצבים הזה?
מה זה היה? זה אירוע שאי אפשר להקל אותו. בעצם אפרים הגיע עם פגיעה חמורה, אמרו לנו שהוא לא הולך להישאר את ה... אמרו לנו, בוא נראה מה הולך להיות ב-24 שעות הקרובות. הוא הגיע לא יציב בכלל. בכל המובנים לא יציב, איבד דם ברמה מטורפת. והטיפול שעשו היה טיפול מציל חיים בעצם. טיפול שנקרא טיפול מציל חיים, שהרופאים עושים מעבר למה שמקובל בהכל, רק כדי להציל חייל.
כן.
זה היה שבועיים קשים, כאילו, שבועיים וקצת, שאתה בסוג של סרט, שאתה לא יודע בכלל איפה אתה נמצא, מי נגד מי. הצבא עטף אותנו שם מאוד, מבחינת מערך הנפגעים, היה איתנו בכל רגע ורגע, הרגשת מה זה עוצמה ומה זה תכנון של צבא. אנשי מילואים עם ראש על הכתפיים היה באמת מטורף.
כן.
אבל מעבר לזה, אח שלך שוכב על המיטה. ואני יכול להגיד לך שהרגע הראשון שהתרגשות ראשונה של דבר של אושר פתאום הוזיז את הרגל, הוזיז את האגודל. הייתה איתו אמא של ארנון זכרונו לברכה, חייל שנהרג מגבעתי, ויש עליו גם סיפור מאוד
משפחה שכולה, שהאבא גם נהרג, והאח נהרג. אז היא הייתה מאוד חברה, ואפריים והוא היו חברי ילדות כל החיים ביחד, היו שלושה חברים. ואימא של ארנון מאוד התחברה לאפריים, מאוד היה לה קשה עם הסיפור. אז היא הגיעה לאפריים, והיא הייתה איתו הרבה, כל הזמן שהיא הייתה איתו, חיבקה אותו, נגעה בו, חיזקה אותו. ואז הוא החילוז את הרגליים.
וואו, מדהים.
במצב של בן אדם שהוא כאילו פגיעת ראש חמורה, אף אחד לא האמין שהוא יכול...
יונתן בן אמרם, אנחנו יכולים להקשיב לסיפור הזה עוד שעה ארוכה בזמננו הצערי הגדול טעם.
נחומים שלא תדעו עוד צער.
המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון, ולא תוסיפו לדאבה עוד, באמת, רק בשורות טובות שיהיו.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
רוז של פאר תעשי.
לה אקדח מברת, טבעת על הזרת, בציפורניים אדומות. למי היא מתקשרת, כשהיא משתכרת, למצוא חלון הזדמנויות. כשהיא באה הנה, ועושה לי סצנה, אני רוקד איתה שעות. וכשהיא איננה, זה לא המקרנה, זה שיר עצוב שבא לבכות. רוז, אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחרוז. רוצה לראות אותך היום, גם ככה תיתי גם בלעדיו. רוז, 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 תגידי כמה פעמים אמרת לי לרוז, ואז שינית את דעתך כי את שקופה מדי. אם לא נפסיק עם זה עכשיו אז זה מתי.
ומפיקים שר פלסר, יואב כהן ושני רומנו, חיים על השידור, סלף קורנס ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל, דוד זבולון, מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה, שיהיה שבוע טוב לכולם. תודה.
יום טוב, להתראות ברק, להתראות לכם המאזינים.
אז תעצמו עיניים, דמיינו אותנו, מתרסקים על הגלים. אני כותב רוצה לראות אותך היום, אבל זה לא
כן. מיד, אראל סגל ואור הלר.